שלום לכולם. אנחנו מתחילים. שומעים? לא טוב. שומעים? שומעים? בקושי. עכשיו? לא, לא.
מה קורה?
עכשיו? לא. אנחנו פותחים מסכת סנהדרין, כמו שמופיע במקורות. לפני שנראה את משמעות מצוות מינוי שופטים ואת המשמעויות השונות של מינוי השופטים, אני רוצה באמת לדבר על השאלה מה קורה כשאין שופטים. ואני לא מתכוון לאיזשהו אילוץ, אלא באמת, גם כשבאופן עקרוני יושב בית המשפט במקומו, יש מקומות שבהם בית המשפט איננו פועל, בית הדין איננו פועל, והשאלה מה מותר לאדם לעשות באותם המקרים שבית הדין איננו פועל. יש לנו שתי סוגיות חשובות בש"ס, יש אולי עוד, אבל אלה שתי הסוגיות החשובות בש"ס. אחת, סוגיית הוידיש דינא לנפשי, שאנחנו נראה אותה כמובן רק על קצה המזלג, זו סוגיה בשביל ללמוד אותה במשך חודש. אבל שם אנחנו נראה איך אנשים פועלים ומה מותר להם לעשות, וזאת סוגיה מרכזית מאוד, בגלל שהיא תעסוק לנו לא רק בשאלות של ממון, אלא גם בשאלות גופניות. כלומר, שאלה של גם לדעת להרביץ מכות כשצריך. וכשלימדתי פעם סוגיית אבי דין שלי לנפשי, אז אנשים נזהרו לא לשבת בשורה ראשונה, כי אני עוד מעט לוקח הדגמות. אבל יש גם סוגיה אחרת, שהיא סוגיית כל דאלים גבר. הסוגיה הראשונה בבבא קמא, הסוגיה השנייה בבבא בתרא, היא עוסקת רק בשאלות של ממון. כמה שהשם שלה מאוד אגרסיבי, כל דאלים גבר, שם הדיון הוא רק בקביעת עובדות לגבי ממון, ולא מעבר לזה, סוגיית הוידיש דינא לנפשי עוסקת גם בשאלות גופניות. נעסוק בשאלות האלה, נשתדל שיקח לנו כמה שפחות זמן, כדי שנעסוק גם בסנהדרין. אז שם הגמרא אומרת, אני אתרגם אותה ישר לעברית, ההוא גרגותא, היה שם איזה בור מים, באר, שהיה הסכם בין שניים, שכל אחד יום אחד ידלה. בא אחד ודלה ביום לא שלו, כמו שעולה מתוך ההקשר, כנראה היה בלבול בימים. כלומר, לא מדובר על אדם שגזל בכוונה, היה איזשהו בלבול בימים, לא היה ברור, והוא בא ודלה. אמר לו השני, זה היום שלי. והוא לא השגיח בו. לא הסתכל עליו, אז הוא תפס שם איזה חתיכת משהו של עוקף והרביץ לו שם על ה... זה סיפור שסיבר רב חיסדא לרב נחמן, שהוא רצה לדעת מה הכנס שנותנים לאחד שנותן מכה בעוקף של חמור או של סוס, נותן למישהו על הפרצוף בעוקף, איזה כנס מגיע לו. אמר לו נחמן, מאה פנדה בפנדה למחה, כן, למה מגיע לו כנס? שייתן לו מאה מכות, אם הוא מגן על המים שלו. אפילו למען אמר לו, אבי דין יש דינא לנפשי, במקום פסידה, פסידה, אבי דין יש דינא לנפשי. כאן דובר במקום הפסיד, הוא עלול להפסיד את המים ואת ההשקעה שמגיע לו. ואם הוא עלול להפסיד את המים ואת ההשקעה, ההשקעה באלף, כלומר את המים שצריכים להשקות את השדה שלו, אז מה זאת אומרת? שייתן לו שם 100 אגרופים בפרצוף כדי לקבל את המים שלו. למה ללכת בכלל בנושא הזה לבית דין? פשטות המחלוקת בין רב חיסדא, המורה הראשון, לבין רב נחמן, שהוא כמובן במידה מסוימת גם רבו, השאלה היא האם יש היתר לנקוט אלימות גופנית במקום הפסד ממון. לפחות במקום, זה יכול להיות מה שאנחנו יכולים כאן להוכיח, שכשבא לדין, כלומר במקרה שלנו, זה שמרביצים לו, לא עושה זאת מתוך כוונת פשיעה, כלומר לא מדובר פה על איזה פושע שבא לקחת מים לא שלו, אלא הוא סבור שהוא צודק, אבל הוא לא צודק. ובאמת מסתבר שרב חיסדא שנמנע מאלימות גופנית ורוצה לקנוס את מי שנתן את המכה, ואומר שיש להימנע מאלימות גופנית, אומר את זה רק כלפי מישהו שחושב שהוא צודק, ללכת לבידים ואולי להפסיד. אבל מה, מסתבר מאוד שאם כל גזלן וכל פושע יבוא לקחת ממך הדברים, אסור, אתה צריך להימנע מאלימות גופנית, אנחנו באים, לא שבקת חיי לכל בריאה, כלומר לא שבקת ממון לכל בריאה. הרי לכל הדבר פשוט, שאם חודר אלינו גנב הביתה, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה להרביץ לו מכות, ולא להתחיל לבכות, ולא להתחיל להגיד טילים, ולא להתחיל לחפש איזה בית דין שיעזור לנו, כשזה לא יעזור. הדבר הראשון שצריכים לעשות זה להרביץ לו מכות, כדי שילך משם. אבל כאן, כלומר, לא מסתבר שרב חיסדא איך לא כזה. כזה מצב מסתבר מאוד שמותר לנקוט אלימות גופנית. אבל במקרה שהוא טועה והוא חושב שהוא שלו, והוא לא בגדר של פושע מועד, כאן רב חיסדא עשה את זה, ורב נחמן סובר שכשאדם מגן על רכושו ועל זכויותיו, אז יש לו זכות לנקוט גם באלימות גופנית, מהפנדה במרה למחיה, והאלימות הגופנית היא חלק מהשפה. במצב שמדובר על זכויות צודקות, גם כלפי אדם שלא עשה את זה בכוונת פשיעה. כלומר, הזכות של אדם להגן על ממונו, וקיימת לאדם זכות בסיסית להגן על ממונו, זה חלק מזכויות הממון שיש לו, זה הזכות להגן על ממונו, זה גם הזכות להגן על ממונו באלימות. ולא צריכים להגיע לבית דין, אחר כך יש שאלה אחרת, מה קורה כשיש בית דין? אבל כרגע אני מדבר כשאין בית דין, יש לאדם זכות להגן על ממונו גם באלימות. אני די מתפלא על כל הגמרא, ובהמשך אני מתכונן להסביר את הברייתא אולי בצורה אלטרנטיבית במידה מסוימת לגמרא, אבל אין לי מנוס מהדבר הזה, בגלל שעולה בשאלה הזאת שאלה קריטית שמשום מה בגמרא ובכל המסע ומתן על פני דף שלם או כמעט דף שלם לא עולה גורם אחד שהוא הגורם המרכזי בשאלה שלפנינו, ומה הוא? המידתיות. מה המידתיות של העניין הזה? בואו נגיד שאתה סבור שהעיפרון הזה הוא שלך, ואתה בא לקחת אותו ממני, ואתה בא לקחת אותו ממני בכוח, ואני כדי להציל את העיפרון אין לי ברירה אלא רק לקחת סכין ולחתוך לך את היד. מותר לי לעשות את זה. מלהביא דין שדין לנפשי. עד איפה זה מגיע? מכות בפרצוף, אם הוא כף. מכות באיזה עוצמה מותר לתת? תהרוג אותו? בגלל מים של יום לשדה? שאלת המידתיות כוללת כאמור שני צדדים. היא כוללת איזו כמות מכות, או יותר נכון איזו איכות מכות. מצד שני היא כוללת מה מידת ההפסד. על מה אתם רבים פה? כן. מה? היה לו? מה זה לשמשו? לשומתו, לא שמעתי את המילה שאתה אומר. אנחנו ניגע בסוגיה הזאת. השאלה איך להסביר שם את הסוגיה, אתה בעצם אומר שצריך לנקוט את האלימות הפחותה, אבל כאן אני מדבר, נגיד שאין אלימות פחותה. איזו אלימות מותר לך לנקוט כשאתה רב על היפרון, או באיזה שלב אנחנו אומרים לך, תוותר על היפרון כדי שלא לקטוע למישהו יד. השאלה הזאת משום מה לא עולה בגמרא בשום מקום, לעניות דעתי היא כן עולה בדברי התנאים, ולעניות דעתי היא עולה בתורה, במפורש, ביקשתי, אני מקווה שכולם יש פה גם חומשים, אנחנו היום נתחיל ללמוד את הדברים גם מהחומש, אבל זוהי המחלוקת בין רב חיסדא לבין רב נחמן, האם הזכות להגן על ממון כוללת גם את הזכות להשתמש באלימות גופנית. בהמשך מביאה הגמרא המחלוקת, שהיא כנראה מחלוקת אחרת. וזה בין רב יהודה לרב נחמן, וזה דאיתמר, רב יהודה אמר לא אבי דיניש לנפשי, רב נחמן אמר אבי דיניש דינה לנפשי, אבל הגמרא כאן אומרת לך, דאי כפסדה, כולה על מלופליד, פליגי דאבי דיניש דינה לנפשי. אבל במקום הפסד מודה גם רב יהודה שמותר לנקוט אלימות. כי פליגי הדלק הפסד. כלומר שרק צריכים את הטרחה ללכת לבית דין. רב יהודה אמר לא אבי דיניש דינה לנפשי דלקה, כיוון דלקה פסדה לייזיל קמי דיינה. כאן בעצם אנחנו מגיעים לשורשים של מסכת סנהדרין. רב נחמן אמר אבי דיניש דינה לנפשי, כיוון דבית דין עבד לא טרח, אדם לא צריך בכלל לטרוח ללכת לבית דין. בית דין אם כן נועדו, כן, לדעת רב יהודה, בדיוק לצורך זה נועדו בית דין, כדי למנוע אלימות ולהשכין שלום. כל אימת שאפשר, בלי להפסיד ממון, ללכת לבית דין, אז נכון שאתה תורח ללכת לבית דין, אבל זה בדיוק התפקיד של בית דין, שלא תהיה אלימות, ושאנחנו מעליפים בממונות, בלי שאחד שובר לשני את השיניים או את הלחיים, או אני לא יודע מה. זה התפקיד בית דין, בדיוק. לרב נחמן, הוא חולק על זה, והוא אומר שבית דין נצרך, רק כדי להכריע בממון כשיש בו איזשהו ספק. קיים ספק בממון, אנחנו לא יודעים למי לתת, בשביל זה צריכים בית דין. אבל במקום שבעל הדין עצמו בטוח בצדקתו, כאן אין צורך בבית דין. משל, עוד רגע, משל למה הדבר דומה, אני אתן בתור דוגמה, להלכה הנקראת לענייננו שוויה הנפשי חתיכת האיסור. במקרה יצא לנו קצת לעסוק בזה באחד מהשיעורים המכונים בספר שמואל. כשאדם יש לו סיבות לחשוב שהדבר הזה אסור וליבו נוקפו, לא בשביל זה קיים רב. רב קיים כשאתה לא יודע מה לעשות. כשאתה, ליבך אומר לך שהדבר הזה צריך להיות אסור, זה דין שוויה הנפשי חתיכת האיסור. גם באישה, כשמצאת הפתח פתוח וליבך אומר לך, לא משנה מה הסיבה, יש ספק כזה, ספק כזה, ספק כזה, ספק כזה, זה הכל עניין לאנשי הלכה מובהקים. ליבי אומר לי שיכול להיות שהאישה הזאת זנתה תחתיי, הנה זה. כאן זה הפוך, כאן אני הולך לטובתי, כשלי ברור שהממון הזה מגיע לי, לא לשם כך נברא בית דין. רב יהודה אומר, בדיוק לשם כך נברא בית דין, גם כשאתה בטוח שהממון שלך, כדי שלא תגיע לאלימות. כן. אתה צודק, אבל מה אכפת למה שהצד השני בטוח? מה? לא, 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 ידידי היקר, אני לא מדבר עכשיו על התקנות הציבור. אני מדבר כרגע, דניאל, על המצפון האישי שלך. בוא נגיד שיש לך שני דברים. יש לך גם ביטחון גמור שהממון הזה שלך, וגם שרירים טובים בידיים וברגליים. וגם חגורה באחת מאומנויות הלחימה. זה מה שאתה צריך. אתה צריך שני דברים. ביטחון גמור שהממון שלך, וחגורה מתאימה קונג פו, לא, לא משנה כרגע במה. זה מה שאתה צריך כדי לקחת את הממון. אם אין לך ברירה, אז בסדר, תלך ותזעק לבית דין, ובית דין יוציאו את זמנו, ויהיה כאן כבר כלל המציא בחבורה לבריה. אני כרגע מדבר בינך לבין הקדוש ברוך הוא. אתה בטוח שהממון הזה שלך. מותר לך להרביץ מכות או לא? כן. לדעת רב נחמן. כן. אם אתה רוצה לדבר מבחינת תקנת הציבור, אני מסכים, זאת כנראה דעתו של רב יהודה, בית דין נועד כדי שאנשים לא ילכו, לא ילכו אחד עם השני מכות. בשביל זה נועד בית דין. לדעת רב נחמן, בית דין נועד לדברים אחרים בכלל. ברור שאם דבר יבוא לפנינו, אנחנו נכפה על שני הצדדים את ההלכה כפי שאנחנו מבינים אותה, ולא כמו שהוא בטוח. אבל אם זה לא הגיע לידינו, והדברים תלויים במצפונו האישי של בעל הדין, מצפונו האישי של בעל הדין, הוא אומר, אני בטוח שזה שלי, אני אתן מכות. ודאי שיש מקום לחלק, ולכן אמרתי משל למה הדבר דומה. לא באתי להוכיח משווי ענף שחתיכה דאיסוע, גם את הדין ששווי ענף שחתיכה דאיתר. ודאי שלא. אבל אני אומר, רציתי להוכיח משווי ענף שחתיכה דאיסוע דבר אחד. שההלכה יכולה להשתנות לגביך כשאתה משוכנע. לגביך. בידין אחרי כלפי הציבור. כלומר, ברגע זה יגיע לידי בידין, ודאי שבידין יפסיקו על פי הכללים שלהם ולא על פי הכללים, מה בטוח ומה אתה לא בטוח. אבל לפני שזה הגיע לבידין, מותר לך לפעול או אסור לך לפעול, זאת כאן בדיוק המחלוקת בין רב נחמן לבין רב יהודה. שוב, יש הבדל בין רב יהודה לבין רב יהודה, כפי שאני הסברתי אותו קודם כל, לבין רב יהודה איך שהגמרא תסביר אותו. סליחה. כן, אבל אני נוקט את הרב יהודה, איך הוא נראה במקור, בגמרא, זה קצת אחרת נראה. ונראה את זה עוד מעט. אבל יש גם הבדל בין רב יהודה לבין רב חיסדא. לרב חיסדא משמע שגם במקום הפסד אסור לנקוט אלימות, ורב חיסדא רצה לקנוס את זה שהיכה את חברו שם בפנדה דמרה, בגלל שהוא היכה את חברו למרות שהיה שם הפסד. חשוב לי להדגיש את זה. כרגע אם כן יש לנו שלוש דעות, ואנחנו מגיעים לדעה הרביעית, והצמחונית ביותר, סליחה, הבשרית ביותר, אין מטיב רב כהנא בן בגבג אומר, אל תיכנס לחצך וקל ליטול את שלך שלא ברשות שמה תראה עליו כגנב, ואם תראה עליו כגנב, אז יכול להיות, אני לא יודע מה הוא יעשה לך, אולי זה גם בלילה במחתרת יכול גם לראות בך, אני לא יודע. אלא, מה הפתרון כשחפץ שלך נמצא בחצרו של השני? שבור את שיניו, ואמור לו את שלי אני נותן. שוב, אני אומר, לכאורה, גם אצל בן בגבג אמורה לעלות שאלת המידתיות, על מה שוברים שיניים? מה זה את שלי אני נוטל? על מה מדובר שם? מדובר שם על איזה גוש זהב גדול ועצוב, מדובר שם על איזשהו דבר קטן. לכאורה, אבל הדבר הזה לא עולה, ואם כן, אצל בן בגבג יש לנו כמה וכמה חידושים שכדאי לדעת אותם. לכאורה, מדובר גם על אלימות לא מידתית, אלא אם כן נגיד ששבור את שיניו זה איזשהו משל, אבל אם זה משל, אז כבר אפשר להגיד שזה שבור את שיניו בדינה, כמו שאומרת הגמרא, כלומר שבכלל, אם זה משל, אז אני לא יודע בכלל איפה הגבולות. אם בן בגבג יתיר במפורש לשבור שיניים, אז אנחנו בצרות עם מקומו של בית דין בכלל בעם ישראל. עכשיו, יש כאן דבר, יש כאן חידוש עצום אצל בן בגבג, שלא שמענו אותו מקודם לחלוטין. שמותר לך באמצעות אלימות גם לשנות מצב. החפץ נמצא בחצרו של השני, ואתה נכנס לשם, שובר לו את השיניים ולוקח את החפץ. בעוד שכל מה שדיברו האמוראים הקודמים, דיברו על אלימות כדי להגן על משהו שנמצא בחזקתך. כרגע הבור המים בחזקתי, ואני רוצה להגן על המים, שאתה לא תיקח מים, ואז אני מכה אותך בפנדה. ואילו כאן מדובר ממש ללכת ולעשות מעשה, זה כמובן הבדל גדול ואנחנו נראה בתוספתא ובירושלמי שייתכן שיש כאן בנושא הזה הבדל. אינני נכנס לשאלה הזאת בהרחבה, אני רוצה קצת לגוע בסוגיה שמקודם מי הביא? מרדכי, אתה הבאת את הסוגיה, כן? וזה שור שאלה לגבי חברו להורגו. אנחנו לא נעריך בסוגיה הזאת, ולמעשה אני אדלג לחלוטין על הבבלי, ובגלל שאני מודה, הוקימתה של הבבלי בסיפור הזה, אני פחות אוהב אותי. כן? אני רוצה שנדלג ישר לתוספתא, ואת התוספתא הזאת, אני יודעתי, בירושלמי יש לה שני הסברים, ואני אקח את ההסבר שמוצא חן בעיניי יותר. למה? ככה, כי אני המגיד שיעור. מה אני יכול לעשות? אני יכול למד משהו שאני מזדהה איתו, ולא משהו שאני אומר אותו מן השפה בבבלי. אבל בירושלמי עצמו יש שני הסברים, הסבר אחד כמו הבבלי, הסבר שני אחר כך בהמשך, הוקימתא שסותרת את הראשונה, והיא הוקימתא שנראית לי יותר מתאימה לפשט התוספתא, אנחנו נלמד ככה, למה? ברור, אם הייתי נותן לכם שיעור כללי על אבי דין איש דין לנפשה, אז הייתי מחויב, כן, על פי החוזה שיש לי עם הישיבה שמעסיקה אותי, קודם כל ללמד את הבבלי. אבל כיוון שזה לא הסוגיה שאנחנו עוסקים בה, אז אני יכול לדלג וללמוד את הסוגיה כמו שבא לי. סליחה, אני לא אומר את הדברים כדי שכולם ידעו שצריך לעשות מה שבא להם. כלומר, מה שאני עושה כאן בעצם, איך היינו קוראים לזה? אבי דין איש דין לנפשה. זה אני עושה כלפי הבבלים, והחפצה שאנחנו רבים עליו זה התוספתא. אבל לעניין שלנו אני עושה את זה לא כדי שכל אחד יעשה מה שבא לו, גם אני לא תמיד עושה מה שבא לי, אלא כדי שתדעו שכל מה שאני אומר כאן זה בערפון מוגבל, אבל מה אני יכול לעשות? מי שיוצא ייתן פשט אחר ויוכל ללכת גם לבבלי וללמוד את זה, ותכף באמת מרדכי ישיג עלינו, וזה בהחלט בסדר. מה שכתוב בתוספתא, שור שהיה רודף אחר חברו והפך הנרדף וחבל בו, הנרדף פה זה השור, או שחבלו באחרים הרי אלו פטורים. הוזק הרודף בנרדף, פטור. נרדף ברודף, חייב. בסדר, כאן זה רק רקע, עכשיו אני מגיע לדין העיקרי. שור שעלה על גבי חברו, הוא בא, בעל התחתון ושמתו, או ששמט את עצמו ונפל ומת, פטור. דחאו ונפל ומת, חייב. להגיד לכם שאני מזדהה עם ההלכה הזאת, לא יודע, שור שעלה על חברו להורגו, למה שיהיה לי אסור להציל את השור שלי וגם לדחוף את השור מעליו? אני אומר לכם, אני לא מבין את הדבר הזה, אדוני. אני מודה. כמובן, דעת הבבלי נראית כאן פשוטה, ולומר שיש פה שני סוגי אלימות, אלימות מותרת ואלימות אסורה, האלימות המינימלית מותרת, האלימות הגבוהה יותר, כשיכולת לנקוט אלימות נמוכה יותר, מותרת. אני יודע, שור עומד על גבי שור, שאדם מצטרך לנקוט רק אלימות כזאת ולא אלימות כזאת. אולי מה שעל פניו נראה לי ההבדל, אבל זה לא שאני חופשי חופשי. ככה לדעתי עולה בירושלמי, במקום העיקרי בירושלמי, שההבדל בין שמתו לבין דחאו, כלומר בואו נסביר מה קורה. נדגים בינתיים, אני עוד מדגים על ספרים, אחר כך יתחילו פה האנשים. כן, אבל זה השור הנמוך, כן, המותקף, ועליו עולה שור אלים וממש מטפס עליו כדי להרוג אותו. לדחוף את זה אסור לי, לקחת את זה מתחתיו מותר לי. להערכתי ההגדרה הבסיסית בשני הדברים האלה, ובהחלט ניתן לחלוק עליי בדבר הזה, אבל שוב אני אומר, אני יודעתי, זאת גם שיטת הירושלמי. מותר לי לעשות דברים שאני מגדיר אותם כשימור המצב הקודם. אסור לי לעשות דברים שיוגדרו מבחינה משפטית כשינוי מצב. שנייה אחת ועוד רגע. כאן אני שומר על השור שלי. גם להזיז את השור שלי, זה חלק נקרא משימור מצב. לקחת שור של מישהו אחר ולדחוף אותו, זה כבר שינוי מצב. שינוי מצב אני אחראי למה שקורה. ברור, לקחת שור משור ועוד כל מיני כאלה דברים, אבל בשאלה מה מותר ומה אסור, נדמה לי שיטת התוספתא והירושלמי, שימור מצב מותר לי. גם אם אני עושה את זה, גם אם זה גורם למותו של השור. לשנות מצב, אני כבר משנה ממצב קיים. כלומר, התוספתא תחלוק על בן בגבג. אסור לך להיכנס לחצר חברה ולקחת משהו. ודרך זה לשבור את השיניים. אבל כשאתה מגן על שלך, כמו בהגנה על המים, זה הדבר שבאופן עקרוני מותר, כן? מה? לא. לא. אם אתה רוצה שאני אוכיח, בסדר. אני אוכיח, תן לי, קטר לי זה. נראה מה ירושלמי לומד מזה, ואז אנחנו נראה את הדברים האלה. אני קורא בירושלמי לא את הקטע הראשון, אני קורא את הקטע השני. הניח חבית ברשות הרבים. זו הדוגמה שמדברת עליה הגמרא שם. ובא אחר והניח אחרת סמוכה לה. רבותיי, הלכה, אנחנו לא יודעים בכלל מה זה חביות, ואנחנו לא נתקלים בחביות, ואף אחד מאיתנו לא מניח חביות ברשות הרבים. אבל הדברים האלה קורים אצלנו מעשים בכל יום במכוניות. מה שקורה כאן זה מה שנקרא בלשון המקרא, כן, בלשון המקראית זה נקרא חניה כפולה. כלומר, אתה חנית באיזה מקום, בא אחד הכנה את המכונית שלו בצורה כזאת לידך, שעכשיו אתה תקוע עד שש בערב עד שהוא יבוא לקחת את המכונית שלו. כן, מעשים שקורים כל יום. נעשה סיור קטן בירושלים, אני מוכן לערוב לכם שאני אמצא לכם בערך שישה מקרים כאלה כל יום. נעבור בכל מיני מגרשי חניה, זאת השפה היהודית המקובלת. כן. בטוקיו הגדולה לא הייתי מוצא, אבל בירושלים אני אמצא. בכל אופן, לעניין שלנו, הנה החמיד בשביל רבים והרב, הנה החביץ מוכל, ובא הראשון ליטול את שלו. אם יתלנה מכאן ויעשן הרב, ויתננה כאן, נעשה בור. הוא יכול לכאורה לגלגל את החביץ של השני לאיזה מקום אחר, אבל אז הוא חייב מדין בור, כיוון שהוא נושא מכשול במקום שהמכשול לא נמצא. אלא עומדות לפניו שתי אפשרויות אחרות. ומה הן? ייטול את המקל וישברנה. ירסק לו את החבית וככה ייקח את החבית שלו. זה הדוגמה הקלאסית של הנהג הישראלי. או יעבור עליה, ואם נשברה, נשברה. כלומר, אתה תעבור מעליה. נשברה, נשברה, תעשה מאמצים שלא תשבר. השאלה אם אתה צריך לטרוח ולעשות את זה, או שאתה יכול לעשות דין לעצמך. נשמעי מן הדה. שור שעלה בחברו ובא בעל שור ושמתו מתחתיו, אם עד שלא עלה שמתו פטור, ונפל ומת פטור, אם דחו ונפל ומת חייו. כלומר, אנחנו לומדים את זה מהדבר הזה. מה הדמיון בין שני המקרים? ברור שהירושלמי כאן בא כאן להחמיר. והוא בא כאן להערכתי לומר, כאן עומדת חבית, אתה לא יכול עכשיו לשבור אותה. אתה יכול לנסות להציל את שלך. כלומר, לעלות מעליה, אם שלך, זה להציל את שלך, זה כמו לשמוט את השור, זה מותר. לקחת את החבית שלו ולשבור אותה, זה לשנות מצב. לקחת את שלך מותר לך, לטפל בשלו, אסור. ולכן אל תשבור, תטפס מעליה, נשבר, נשבר. כמו אם אתה שומט את השור שלך מתחתיו. אמר רבי יוסי, ותשמע מינה, זה מרדכי בשבילך, ראה אמת המים שוטפת ובאה לתוך שדהו. עד שלא נכנסו המים לתוך שדה, הוא רשאי לפנותם למקום אחר. מי שנכנסו, אין רשאי לפנותם למקום אחר. כלומר, אם אני רואה איזה שיטפון מגיע לשדה שלי, מותר לי לבלום. כלומר, להקפיא את המצב של השדה שלי ולהגיד, אני מגן על השדה שלי שלא ישתנה מצבה, אני מטפל בשדה שלי. אבל אם כבר המים נכנסו לשדה שלי, עכשיו לפנות את המים האלה, לנקז אותם למקום אחר, זה כבר שינוי מצב. זה הסוף. ופחות או יותר הכללים שנמצאים כאן לפנינו. נראה אולי עוד כמה דברים קטנים. כן, יש לנו אותה שאלה עולה גם במניח את הקד ברשות הרבים ובא אחר ונתקל בה ושברה. עולות לדעתי שאלות המון, וכאן לדעתי הבבלי עושה חידוש גדול מאוד שאינני יודע מאיפה. והוא מעמיד במניח את הקד, עולה שאלה גם כן. האם אתה תשבור את הקד או תעקוף אותו? במושגים שלנו, בואו נדבר במושגים שלנו. אחד חונה עם המכונית שלו במקום אסור, ואתה לא יכול לעבור. אלא אם כן, תעלה עם שני גלגלים על המדרכה. זה לא בריא למכונית לעלות עם שני גלגלים על המדרכה, זה גם מסכן לאנשים אחרים, זה קצת מעקם את הקפיצים. תעיף לו את המכונית לכל הרוחות, או תעלה עם שני גלגלים על המדרכה. זאת השאלה בעצם של טרחה קטנה. לטרוח טרחה קטנה כדי שלא לשבור למישהו שעשה דבר לא נכון את המכונית שלו. אתה צריך לעשות את זה, או תן גז, תעיף את המכונית שלו לכל הרוחות, ותמשיך לנסוע. זאת בעצם השאלה שעומדת, הגמרא עולה את זה במחלוקת, רב יהודה ורב נחמן. עם טרחה קטנה אתה צריך לעשות כדי שלא להגיע לאלימות. עניות הבנתי שרב יהודה אמר את זה רק בטרחה לבית דין. שזה דין בית דין, למנוע אלימות, ואתה צריך לטרוח לבית דין. אני לא יכול בהכרח ללמוד לרב יהודה שכל טרחה קטנה אני חייב לעשות. תרחה קטנה יכול להיות, זה מקום פסיידה. אבל כשהפסיידה הזה זה להגיע לבית דין, זה ייתכן שאני צריך, כי זו היא הלכה של בית דין. אבל הבבלי למד ממנו כל תרחה קטנה. בסדר, יש שם עוד כמה מקרים, אני לא אדון כרגע על כל המקרים, אני רוצה לדון רק על מקרה אחד שהוא לדעתי החשוב ביותר. ושוב, אני אעשה פה אוקינטה שונה, כאן גם אין לי תוספתה ואין לי ירושלמי ואין לי שום דבר. לכן אני מציב את זה לפני הציבור ולשיפוטו. אני יודע שמה שאני עושה פה זה לכאורה נגד האוקינטה של הגמרא, תחושת בטן שאין לה שום משמעות הלכה למעשה. וזה הסיפור של וקצתה את כפה. כי נצאו אנשים יחדיו איש ואחיו, וקרבה אשת האחד להציל את אישה מיד מכהו, מי שרוצה זה בדברי קפה, ושלחה ידה והחזיקה במבוקשיו, וקצתה את כפה לא תחוסן. מה באה התורה להשמיע לנו במקרה הכל כך מוזר הזה? אם להגיד, כמו שעולה מתוך הגמרא, שמותר במקום של פיקוח נפש לקצוץ את הכף של התוקף, יכלה הגמרא להביא מקרה אחר. אם באה הגמרא להגיד שמשלמים על בושת, מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל, יכלה הגמרא גם כן להביא מקרה אכפתי יותר. עניות הבנתי בנושא הזה, שהכותרת של הפרשה היא מידתיות. יש כאן אישה שרוצה להציל את בעלה, הוא מקבל מקום. אני חושב שזוהי זכותה הגמורה לעשות את זה. אפשר כמובן להעמיד וקים, אתה יכולה להציל לידי דבר אחר, לא יכולה להציל לידי דבר אחר. פשטות הדברים, המקרה הפשוט, היא לא יכולה להציל לידי דבר אחר, זאת הדרך היחידה שיכולה להציל. לשלוח את היד שלה לעברי המין שלה. שזה מקום רגיש, וכולי, זאת האפשרות הרגעת. מותר לה או אסור לה? מה התשובה? תלוי בדיוק איזה מכות בעלה מקבל. אחד שקצת דחף את בעלה, שבגלל זה אישה תשלח יד ותוחס בעברי מין של גבר זר, זה אסור. ברור, אם הוא תופס אותו, הוא מעקם לו את הראש, עוד רגע ישבור לו חוליה, תופס לו את השיניים, אין ברירה, אז היא גם תופסת לו בעברי המין, מה השאלה? זאת שאלת המידתיות. מוריי ורבותיי, מישהו פה הניח פנקס במקום שמותר להניח, נגיד בגן ציבורי הניח את הפנקס שלו. בא מישהו עם המכונית שלו, לא מצא חניה, חנה בתוך הגן הציבורי, ודורג לך עם הגלגל על הפנקס, ואתה עכשיו צריך את הפנקס הזה. תהפוך לו את המכונית כדי לקחת את הפנקס. לכאום עליו. נכון שהוא לא בסדר, ונכון שאתה בסדר, ונכון שזה ממון שלך. אבל דבר שעולה 2 שקלים, אתה לא תהפוך בגלל זה מכונית שעולה 60,000 שקלים. אני חושב שמהפרשה הזאת, מה שאנחנו למדים, מותר לאדם להציל, בוודאי שמותר לאישה להציל את בעלה. אין ספק. רבותיי, או במקרה הזה גבירותיי, מידתיות. מה מותר לעשות כדי להציל, אפילו להציל מאלימות גופנית? יש גבולות. יש גבולות. בדבר הזה, עוד מעט הייתי שובר לך את הרגל בגלל שהשסת לי את המיקרופון. לא. לא, אל תקרא ללב, כן, אבל... בעצם זה מה שבא לומר מידתיות, אני מעלה את זה לשיפוטכם, את השאלה הזאת, בין כל השאלות שיש לנו כאן, אנחנו יכולים לפלפל בסוגיה הזאת בהרחבה, אנחנו כמובן לא נעשה את זה, יש לנו פה עוד שאלות רבות, אנחנו נעבור לסוגיה אחרת ונאמר עליה כמה מילים, וזוהי הסוגיה של כל דאלים גבר. הסוגיה הזאת של כל דאלים גבר, סוגיה מרתקת מאוד, פעם בישיבה, התלמידים שלי רצו שנלמד את הדפים האלה, אז כל הישיבה למדה נ"ה ואני למדתי ל"ה בבבא בתרא. אמר לי אז הרב אמנון, כל הישיבה לומדת סוגיית דינא דמלכותא דינא, ורק אתה לומד סוגיית כל דאלים גבר. רוצה להגיד את זה משהו. אבל לעניין שלנו, בסוגיית כל דאלים גבר יש כמובן דברים רבים, אני רוצה לעסוק בשתי מחלוקות קטנות ולא יותר. מחלוקת הזה אחת זו היא המחלוקת של רב יהודה ורב פאפה. מדובר שם על ספינה שאחד ביקש מבית הדין תפסוע, כיוון שהוא רצה להביא ראיות שהספינה שלו, בית דין תפסו אותה. הוא לא הצליח להביא ראיות שהספינה שלו, ועכשיו אין לאף אחד מהם ראיות שהספינה שלו. השאלה היא, האם עכשיו בית דין מוציאים אותה לידיהם שיריבו וישברו אחד לשני את הראש, פה אני לא מדבר על אלימות גופנית, אבל שמי שיעלה ראשון לספינה ויפליג איתה לקח אותה, או שאני אומר שאולי זה כבר הגיע ליד בית דין, בית דין לא יכולים להוציא מידם, ואז כמובן מה תהיה ההלכה? סליחה? יהיה מונח עד שיבוא אליהו, לא תהיה ברירה, כן, בית דין, מאיפה יש להם מחסנים להחזיק ספינות עד שיבוא אליהו, אני לא יודע, אבל זאת ההלכה, זאת מחלוקת בין רב יהודה לרב פאפה. איך שלא נראה ומאיזה זווית שלא נראה את המחלוקת, דומה שאין מנוס, נראה הבא. לרב יהודה משמעות כל דאלים גבר זה שבית דין מסתלק לחלוטין מהעניין ואומר לצדדים, מוריי ורבותיי, אף אחד מכם לא מביא ראיה. אף אחד מכם לא מביא בדל של סברה שאנחנו נאמין, אנחנו לא יודעים מה לעשות, אנחנו הולכים הביתה, תשברו את הראש לבד. זוהי המשמעות. זה כמובן יכול להיאמר בספינה שעדיין לא הגיעה ליד בית דין. אבל אם הספינה הגיעה ליד בית דין, אי אפשר להוציא אותה ולהגיד, רבותיי, תשברו את הראש, אם כבר הייתה ביד בית דין, יש לבית דין אחריות, לא לתת, לעלים, לקחת את הספינה. זה מה שנקרא בלשון הלמדנית, שכל דעלים גבר זה סילוק. בית דין פשוט מסתלקים. רב פאפה, שאומר שאנחנו יכולים להוציא את הספינה מידיהם, למרות אחריותיהם, ולהגיד להם כל דעלים גבר, זה מתקרב מאוד לאפשרות שכל דעלים גבר זה סוג של תקנה ופשק בית דין. הייתי מדמה את זה לזריקת ביניים במשחק כדורסל. כלומר, שניים תפסו את הכדור, לא יודעים מה לעשות, השופט עצמו. הוא זורק ואומר, די, מי שיקפוץ יותר גבוה וינחית את היד שלו על הכדור, הוא זכר. כלומר, זה, לדבר הזה יש כל מיני סברות, אבל מחוסר ברירה, זוהי צורת הפסיקה או תקנת בית דין שזאת תהיה הכרעה. מה ההיגיון שבזה? לא חשוב כרגע. יש בזה כל מיני צדדים של היגיון שתכף נראה אותם, ולכן בית דין יכולים להרשות לעצמם גם להוציא מידיהם לדבר הזה, כיוון שאין להם מה לעשות עם הספינה, יש להם אחריות, אבל זוהי התקנה, שיהיה כל דעלים גבר בכל מקרה שאין לנו דעות אחרות. מחלוקת מעין זאת, אבל לא בדיוק כזאת. היא מחלוקת שמופיעה אחר כך כעבור דף, וזה בין נהר דעי לבין רב אשי. שם מדובר על דבר מסוים ששניים רבים עליו, ואין לאף אחד מהם ראיה. איזה חמור, אחד מושך אותו בשנה ואחד מושך אותו באוזן, ולא ברור מי יתגבר, בסופו של דבר מי מתגבר? אדם שלישי. בא אדם שלישי ואומר, שניים רבים, אני אקח. השאלה אם זה אפשרי או לא. אם אני מניח שכל דעלים גבר זה סילוק גמור של בית דין, בית דין לא נמצאים כאן בכלל, אז מה אכפת לי שיתפוס את זה מישהו שלישי? כמו שאנחנו השניים הראשונים, בית דין לא מתערבים. בית דין בעניין הזה, ממש כמו מדינות אירופה לגבי המחלוקת על חצי האי קרים. אנחנו לא בעסק. כן? כלומר, אין להם שום התערבות. מחר יבוא מישהו שלישי ויקח שיקח. רב אשי אומר, אין דבר כזה. אנחנו צריכים מינימום שבמינימום זה טענה. אנחנו ניתן להתווכח ולריב על זה רק לשניים שכל אחד טוען שהוא שלו, ולא לשלישי שאומר יש פה חמור, למה שאני לא אקח אותו? ורק למי שטען את הטענה בזמן. ולכן אנחנו ניתן לשניהם להתגבר, לאחד מהם להתגבר, מי שימשוך את האוזן ומי שמושך בזנב, בסופו של דבר, רק שלא יהיה מצב שאחד יישאר רק עם אוזן ואחד יישאר רק עם זנב, החמור יישאר באמצע. אבל לעניין שלנו זה משהו בית שניהם, כלומר זה קרוב הרבה יותר לעניין של תקנה, יש לנו אחריות על מה שקורה, אנחנו לא ניתן למישהו שלישי לבוא, וזה לא שאנחנו מסתלקים מכאן לגמרי. שתי המחלוקות לא זהות, איך אני יודע שהן לא זהות? שהרי להלכה אני פוסק כרב יהודה, אני פוסק כרב יהודה שלא מפקינן, משמע יש לנו אחריות על מה שקורה פה, כלומר, ומפקינן זה סילוק גמור, ואסור לי לעשות את זה. מצד שני, אני פוסק כרב אשי. משמע שיש פה איזה צעד של פסיקת בית דין, ולכן זה רק בין השניים האחרים. ולכן זה משהו בין השניים. אנחנו נראה באמת שדבר אחד קיצוני יותר ודבר אחד קיצוני פחות, תעשו את החשבון. אבל יש כאן בדבר הזה צעד של סילוק בית דין, ויש בו גם צד של תקנה, איזה מין תקנה שבית דין מסתלק בין לשניים האלה, ולכן זה מספיק חזק. כדי שאני אגיד למישהו שלישי, אתה תלך מכאן, אבל זה עדיין בגדר תקנה, אבל זה עדיין בגדר סילוק, מבחינה זאת שבית דין לא יכולים להסיר את האחריות שלהם אם זה כבר נמצא בידם, ולתת את זה למישהו אחר. ובאמת, כל ההתחבטות הזאת מופיעה במקור שלפניכם, כאן, בתשובת הראש, הם יכולים להסתכל שם. כן. יפה כתבת על הדין שנפסק כל דעלים גבר וגברה יד האחד ותפס שכנגדו יכול להשביעו שבדין תפס ויד הפסקין לכל דעלים גבר לאו דין ההוא, זה לא דין, למעט שלמהם הרבה דין פסקו לי כל דעלים גבר וגברה ידי וזכיתי מכוח הדין ואין לי להישבע אלא מחמת שאין בדין יכולים לברר מי הוא ואין שום אחד מהם מוחזק אמרו חזר כל דעלים גבר סמכו חכמים על זה כי אותו שהממון שלו ישים נפשו בכפו שילחם שלו יגזול ממנו והמשקר לא תרח כולי ויצריך להחזרו, וכיוון דלאו דינאו מה צעידך לממר, השתבע לי דבדין תפסת. אתם רואים כאן בראש, מצד אחד זה דין, וסמכו חכמים על איזושהי סברה, ומצד שני הם סמכו בסברה כדי לעשות דין שהוא לא דין. שהוא מדגיש את זה, כלומר זה משהו באמצע, מעין דין ומעין לא דין, לפני שאנחנו מגיעים כאמור לבית דין, בשאלות שבית דין מצווים לפסוק בהן. ואת כל זה נתנו כהקדמה, מה קורה כשאין בית דין, ואני רוצה שנעבור כאן. מיד נעבור לשאלה עכשיו, מהו תפקיד בית הדין? בעצם מכאן אני עוזב את הבבות, בבא קמא ובבא בתרא, ומגיע למסכת סנהדרין. מהר, למדנו בבא קמא, בבא בתרא, הגענו לסנהדרין. כן? שאלה, או מישהו רוצה להתאוורר, או להעיר הערה, או לשיר שיר, זה הזמן. אם לא, אז בואו יהיה רצון, כאילו הייתה לנו הפסקה של רבע שעה, ונתחיל מחדש לשאלה הבאה, מהו בכלל תפקיד בית דין? למה יש בית דין בעם ישראל? למה נועד בית הדין? אני רוצה להעלות כאן שתי אפשרויות לגבי התפקיד הבסיסי של בית הדין. ממצוות שופטים ושוטרים תיתן לך, יכול להיות שמדובר כאן על הנהגה רוחנית, יכול להיות שמדובר פה על יישוב סכסוכים. זאת השאלה הגדולה שעולה היום גם להבדיל לגבי בית המשפט העליון. מה תפקידו? ההבנה הבסיסית והפשוטה שלמענה בכלל מתקן בית המשפט העליון, כדאי לדעת ולפסוק את גזר דינו של מישהו או של מישהו, או כשיש סכסוך בין המדינה לבין מישהו או בין מישהו לבין מישהו, לפסוק. בשלב מסוים, מה שנקרא, כן, הפרשנות האקטיביסטית של בית המשפט העליון, למעשה בית המשפט העליון ניסה למנות את עצמו כההנהגה הרוחנית היסודית של עם ישראל, לקבוע מה ראוי, מה לא ראוי, איך צריכים להתנהג, איך לא צריכים להתנהג. אם השם אהרון ברק עוד אומר לצעירים משהו, אז אני מתכוון משהו בכיוון הזה. עכשיו, בימי גרוניס, בית המשפט חוזר לפרופורציות המקוריות שלו והיותר נכונות, כלומר שתפקידו ליישב סכסוכים, תפקידו לפסוק הלכות, לפסוק דינים, ולא להוות הנהגה רוחנית. אבל אני רוצה לשאול את השאלה, מה תפקידו של בית דין בעיני התורה בדבר הזה? האם כמו השיטה הזאת או כמו השיטה הזאת, האם הוא מהווה איזושהי הנהגה רוחנית של העם ואמירת אמיתות יסוד, או משפט? מסתכל ברמב״ם, כמובן מצוות עשה קופיים וב שמופיע לפניכם, שציוונו למנות שופטים ושוטרים שיחריכו לעשות מצוות התורה ויחזירו הנוטים מדרך האמת אליה על כורחם, ויצוו לעשות הטוב ויזירו מן הרע ויעמידו על הגדרים על העובר עד שלא יהיו מצוות התורה והזרותיה צריכות לאמונת כל איש ואיש. אהרון ברק מפורש. בואו נגיד מהו תפקידו של בית הדין, להיות ההנהגה הרוחנית של עם ישראל. על זה נאמר שופטים ושוטרים תיתן לך, תמנה לך הנהגה הרוחנית שתגיד לך איך לפעול במצוות השם. אני חושב שהדברים כאן הם שחור על גבי לבן, וגם כמובן בספר החינוך מצוות תפצדי א', למנות שופטים ושוטרים שיחריכו לעשות מצוות התורה ויחזירו הנוטים מדרך האמת אליה בעל כורחם. קופים אותו על המצוות עד שתצא נפשו, לא פחות. ויצוו ברור לעשות, וימנעו הדברים המגונים, ויקיימו הגדרים, וכו' וכו' וכו', עד שלא יהיו מצוות התורה ומניעותיה צריכות לאמונת כל איש ואיש. כולם ידעו שצריכים לעשות את זה, יש בדין שמשקיע. רמב״ם בספר החינוך, ואת הדעה הנורמלית הפשוטה, אומר לנו דווקא הסמג במצוות צדי זין, ואנחנו רואים לכאורה איך הוא חולק באופן ברור מאוד על הנר אבבת הרמב״ם בספר החינוך. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר השם לא יכן נותן לך לשבטך. שפטו את העם משפט צדק. שופטים הם הדיינים הפוסקים את הדין, ושוטרים הם הרודים את העם אחר מצוותם מקל ורצועה עד שיקבלו עליהם את הדין בכל שעריך, בכל עיר ועיר, גם כל שבט ושבט. להושיב בתי דינים בכל עיר ועיר, שנאמר לשבטך, ושיהיו אותם דנים צדיקים ומומחים לשפוט צדק, שנאמר שפטו את העם משפט צדק. עיקרי המצווה הזאת מאשר סנהדרין, אני חושב שדברים ברורים. המצווה של התורה, שופטים ושוטרים תיתן לך, זה לא מינוי הנהגה רוחנית, אלא מינוי אנשים שיעשו צדק בין, בין אנשים שישפטו למי שייכים המים היום בתוך הבאר. שישפטו מה לעשות כשמישהו חסם עם החבית שלו את החבית של השני. זה תפקידם. לעשות, להשכין שלום, להשכין צדק בין אנשים ולא להוות הנהגה רוחנית. הדבר הזה, יאמרו כאן הדברים באופן כמעט ברור לגמרי, תלויים כמובן בפרשיות השונות של מינוי שופטים בתורה. פרשיות השונות בתורה של מינוי שופטים. בואו ניקח את דברים פרק י' ז', נפתח ונקרא. פסוק ח', כי יפלא ממך הדבר למשפט בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, דברי יבוד משעריך, וקמת והרית אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך בו, ובאת אל הכהנים הלווים אל השופט אשר יהיה בימים ההם, ודרשת ויגידו לך את דבר, דבר המשפט, ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום אשר יבחר אדוני, שאמרת לעשות כל אשר יורוך, על פי התורה אשר יורוך, ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה, לא תעשו מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, ואיש אשר יעשה בזדון, לבלתי ישמוע אל הכהן העומד לשר את שם את אדוני אלוהיך אל השופט, ומת האיש ההוא וירת הרע מישראל. דין זקן ממרה, על פניו נראה שהדין היסודי כאן הוא להורות את העם תורה. דין זקן ממרה זה על חמש פרשיות בתפילין. נגע לנגע. לא מדובר פה על משפט בין שני אנשים, אלא איזה נגע תמה ואיזה נגע טהור. דם לדם, ניתן להסביר דם תמה, דם טהור, וניתן להסביר שזה ענייני רצח. מה כאן אפשר לכאן ולכאן, אבל בנגע לנגע קשה מאוד. כלומר, יש בית דין כדי לפסוק, כדי להורות את התורה לעם, וזה באמת התפקיד הגדול של בית דין הגדול, לפרש את התורה שבעל פה. ולפרש דרכה את התורה שבכתב. כאן עולה, הייתי אומר באופן מפורש, כמו הרמב"ם. אם נלך, כדאי לכם להחזיק הנס, מכיר עוד מעט, צריך לדפדף קצת, אבל נלך רגע לבמדבר פרק י' א', פרשת בעלותך, נגיע לדבר נדמה לי די דומה. פרק י' א', פסוק י' א', ויאמר משה אל אדוני, למה הראית לעבדך, ולמה לא מצאתי חן בעיניך לשום את מסע כל העם הזה עליי? אנוכי הריתי את כל העם הזה, אם אנוכי ילידתיהו, כי תאמר אלי שאו וחכך, כאשר יישא עומד את היונק על האדמה, שנשבעת על אבותיו, מאין לי בשר לתת לכל העם הזה, כי יבכו עלי לאמות, נא לנו בשר ונאכלה. לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה, כי כבד ממני, ואם ככה אתה עושה לי, הורגני נערו, כי מצאתי חן בעיניך, ועד הרי ברעתי. ויאמר אדוני אל משה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, אשר ידעת כי הם זקניה ושוטרה, ולקחת אותם אל אוהל מועד, והתייצבו שם עמך. ויראתי ודיברתי עמך שם, והצלתי מן הרוח אשר אליך ושמתי עליהם, ונשאו איתך במסע העם, ולא תישא אתה לבדך. דברים ברורים. מדובר על הנהגה שמובילה את העם. העם נמצא במצוקה, אין בשר, מה לעשות, איך לעשות. הנהגה להוביל את העם, זוהי ההלכה שנאמרת כאן, והרי הקשר של הדבר הזה למסכת סנהדרין הוא פשוט ומובן. הרי זה המקור הגדול לבית דין הגדול, הפסוקים האלה. מדובר על הנהגת העם ומדובר לשפוט בין לבין. לא זאת השאלה בכלל. כלומר, כאן מדובר יותר על ההנהגה המלכותית, ההנהגה החברתית. בפרק י"ז מדובר יותר על ההנהגה התורנית, על פסיקת הלכות. אבל בסך הכל, כל העניין הזה, דברים שלא קשורים למשפט, הם קשורים להנהגה. כן, שיטת הרמב"ם בספר החינוך, ובחינוך, ואני חושב ששפתיהם ברור מלילו, כן. מה? גם דברי רבות, אני בהחלט מסכים, אבל זה חלק מהעניין. שוב, אני רוצה לטעון שהמסגרת גדולה יותר, זה ודאי כולל גם את זה, אין ספק. בין דין לדין, ודאי. אבל זה לא רק, זה חלק, זה משבצת אחת בתוך. מצד שני, יש פרשיות שמעידות כמו הסמג. זה כמובן בראש ובראשונה המצווה אצלנו כפי שהיא כתובה, וזה כמובן תימה גדול על הרמב"ם. נלך לדברים פרק ט"ז, תחילת פרשת שופטים, והדברים שם, דומה שברור מלילו, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשפטיך, ושפטו את העם משפט צדק. לא תתה משפט, לא תכיר פנים, ולא תיקח שוחד. למה שייך עם כל הדברים? זה שייך לדין בין אדם לאדם, למשפט בין אדם לאדם, לעשיית צדק. וזה התפקיד. ולמרות, מה, הבאנו פרשה אחת, את הפרשה השנייה אני לא אביא, כי אני מתאר לעצמי שכולם בקיאים בה, ומה היא? שמות פרק י"ח, תחילת פרשת יתרו. כל מה שמדבר יתרו עם משה. אתה תחזה מכל העם, אנשי חי, יראה אלוהים, אנשי אמת, שונאי בצע. שם מדובר על משפט, בפשטות מדובר על משפט בין אנשים שבאים לריב על דברים, ולשם זה יש צורך בשופטים. יש יתרון גדול לסמג על פני הרמב״ם וספר החינוך. ומה היתרון של הסמג? שהמצווה שהרמב״ם עצמו מונה מה היא? שופטים ושוטרים תיתן לך. הוא מונה את הפסוקים מכאן. אז איך הרמב״ם יפליג מהפסוק שופטים ושוטרים תיתן לך לפרק י"ז שמדבר שזה לכאורה דברים אחרים שיביא את הפסוקים משם, הוא מביא אותם, אבל הוא מביא אותם במצווה אחרת. אבל במצוות מינוי שופטים, הרי מדובר על משפט צדק ולא על הוראת העם את התורה. זה לכאורה פלא גדול. ולצורך זה בואו נראה את התוספתא. התוספתא הזאת היא אחד מאמרות התנאים החשובות ביותר שיש לנו בכלל בכל דברי התנאים. אי שם. זה התוספתא בחגיגה פרק ב' על אחד. באמת. אמר רבי יוסי מתחילה לא הייתה מחלוקת בישראל. אלא בית דין של 71. למה התוספתא הזאת נמצאת בחגיגה? מי יודע? שם זאת המחלוקת הראשונה, יפה, אשר, כן, זו שם מופיעה המחלוקת הראשונה שהייתה לגבי לסמוך, לא לסמוך, המחלוקת בין הזוגות. אמר רבי יוסי מתחילה לא הייתה מחלוקת בישראל, אלא בית דין של 71 היה בלשכת הגזית, ושאר בתי דינים של 23 היו בעיירות בארץ ישראל. שני בתי דינים של שלושה היו בירושלים. זה לא שלושה שלושה, זה צריך להיות 23, אחד בהר הבית ואחד בחיל. נצרך אחד מהם הולך אצל בית דין שבעירו. אין בית דין שבעירו הולך אצל בית דין הסמוך לעירו. אם שמעו אמרו להם, ואם לאו, אמרו להם. ואם לאו, הוא מופלא שבהם. כלומר, הולך אותו אדם שנצרך להלכה וגדול בית הדין שבעירו, באים לבית דין שבהר הבית. אם שמעו אמרו להם, כמובן זה בית דין של 23, צריך להיות, לא של 3. ואם לאו הוא מופלא שבאים לבית דין שבחיל. אם שמעו אמרו להם, אם לאו אלו ואלו באים לבית דין שבלשכת הגזית, אבל בישהו של 71, אין פחות מ-23. נצרה אחד מהם לצאת, רואה אם יש שם 23 יוצא, ואם לאו אינו יוצא. כלומר, זו הלכה שכדאי להכיר אותו. בית דין של 71, זה מספר גדול, כדי שיהיו בסופו של דבר מינימום 23. כן, כלומר, בית הדין הזה יכול לפסוק הלכות גם כשהוא 23 אנשים. וגם, אני יודע, 31, לא חשוב, כן, כל מספר, אבל כיוון שהוא צריך להיות שם 24 שעות ביום, הוא צריך לשמש את עם ישראל כל הזמן, אולי לא כשהשערים נעולים, אבל צריך להיות שם כל היום וכל הלילה. יכול להיות שיש אנשים שיוצאים שלא נמצאים. אז מותר לצאת עד שישארו 23, אז אסור לך לצאת. כמו מניין שבורחים לפני עלינו לשבח, כן? מי שהעשירי שנתפס צריך להישאר, עד שיבוא מישהו אחר ואז הוא יכול לצאת. כן, מה העיקרון הוא? אותו עיקרון, יש היום ישיבות שככה עובדות על פי העיקרון הזה, שלמקרה של ביקורת של משרד החינוך, לא זה מה שהתכוונו אצלנו, משהו אחר, אבל כלומר יש לך איזשהו מספר ברזל, שברגע שנשאר משפר ברזל אסור לעזוב את הישיבה עד שיבוא מישהו אחר. אבל אנחנו רואים את זה כבר מבית דין שבהר הבית, ובכן כיוונו לדעת גדולים. נמשיך מניין, נשאלה הלכה. אם שמעו אמרו להם, ואם לאו עומדים במניין, אם רבו המתמים תימאו, רבו המתארים תיארו, משם הלכה יוצאת ורווחת לישראל, אני חושב שבעיקר מהמשפט האחרון, אבל לא רק ממנו, ברור לכם שעל מה מדובר פה. השאלות הלכתיות. לא רק על שאלות של צדק בין שני אנשים, שאלות הלכתיות. והנה אנחנו מוצאים שאת השאלות ההלכתיות לא הולכים לבית דין הגדול, אלא זה התפקיד של בית דין שנמצא בכל שעריך. אולי אם כן שכנראה בתוספתא יש איזשהו היקש שכדי לתת אותו אני צריך פה לנתח מבנה ולא נעשה את זה, אנחנו ננתח פה חלק מן המבנים, אבל עולה שיש כנראה איזושהי זיקה בין פרשה שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך לבין הפרשה שנאמר כי יפלא ממך דבר למשפט וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. כדי להסביר את הזיקה הזאת אני צריך ללמוד את כל ספר דברים ולהראות לכם כל הזמן בשעריך עומד מול המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. זאת אומרת, כל הזמן כשני צדדים. ואז עולה ששתי הפרשיות האלה, לדעת הרמב״ם, זאת כנראה פרשה אחת, שבהתחלה מדברת על בתי דין קטנים של 23, ואחר כך מדברת על בית דין הגדול, אבל כולם עוסקים באותו דבר, וזה בעצם השאלה, רבו המטהרים, רבו המטמים, אנחנו עוסקים פה בעצם בהדרכת כל התורה, ולאו דווקא בשאלות של צדקה ומשפט. אתה בהכל צודק, דברי ריבות, זה כולל גם צדקה ומשפט, אבל צדקה ומשפט כחלק מן התורה, חושן משפט, מקומו חשוב מאוד, אבל יש גם אבן העזר ואורי דעה ואורח חיים, זה חלק מפסיפס כללי של העניין הזה, וזוהי המצווה שנמצאת כאן לפני. כן. מפליג למקומות רחוקים מאוד, זה כבר השופט ה-72, אני כרגע ב-71, כן, לא. יכול להיות שכבר יש לנו קשר, אבל זה כבר אולי קשור לשיחה מסעודה שלישית ולא שוב כלל. ראיה נוספת שניתן להביא לשיטת הרמב״ם, נדמה לי עולה גם מהפסוקים, אבל גם מדעת תנאים חשובה, הלא היא דעתו של רבן שמעון בן גמליאל, שאנחנו נראה ש... מותירה עקבות גם אצל תנאים אחרים. וזה בספרי, שופטים ושוטרים מניין שממנים בית דין לכל ישראל, הכוונה כמובן לסנהדרין של 71, מופיע לפניכם. אגב, זה מופיע גם בגמרא, רק הבאתי לכם את הספרי, שזה המקור, זה מופיע גם בגמרא בט"ז, לא ציטטתי אותה, אבל הפניתי אותה אליכם. הכל מופיע בסנהדרין בט"ז עמוד ב'. אבל נסתכל על המקורות שלנו. מניין שממנים בית דין לכל ישראל, זה סנהדרין גדולה כמובן, תלמוד לומר, שופטים תיתן לך, מניין שמנים שוטרים לכל ישראל, תלמוד לומר שוטרים תיתן לך. רבי יהודה אומר, מניין שמנים אחד על גבי כולם, תלמוד לומר תיתן לך, ואומר ושוטרים מלווים לפניכם. כלומר, הוא מדבר כאן על מפקד המשטרה. כלומר, מניין שממנים מפכ"ל, במושגים שלנו. מניין שמנים מפכ"ל, כלומר לדעת רבי יהודה, שלטון זה קודם כל בן אדם אחד. כל השאר זה הפריפריה, זה, אבל הוא הלב. אני צריך לדבר, כשאני אדבר על שלטון, אני צריך לדבר על אדם אחד, ויש לנו גם נשיא בית דין, אם נספיק עוד לדבר עליו, אני לא בטוח שנספיק וחבל, כן, שיש לי פה יותר מדי חומרים. כן? ומניין, וכאן אני קורא את הדבר העיקרי מבחינתי, מניין שמנים בית דין לכל עיר ועיר, סליחה, מניין שמנים בית דין לכל עיר ועיר, תלמוד לומר שופטים בכל שעריך, מניין שמנים שוטרים לכל עיר, בכל שעריך. עכשיו אני מגיע לדבר העיקרי. ומניין שמנים בית דין לכל שבט ושבט. תלמוד לומר ושופטים לשבטיך. מניין שמנים שוטרים לכל שבט ושבט, תלמוד לומר ושופטים לשבטיך. רבן שמעון בן גמליאל אומר לשבטיך ושפטו, מצווה על כל שבט ושבט להיות דן עת שבטו. אני מדבר בעיקר על שיטת רבן שמעון בן גמליאל, וכנראה שהוא חולק על תנא קמא בעיקרון הזה, שהדבר העיקרי, אנחנו עוד נראה אותו בהמשך, כשנדבר על פלחים. יש דין של שבטים, ומצווה על כל שבט להיות דן עת שבטו. מה זה? אחורה, אתה מחלק להרים. זמינות בית הדין היא על פי ערים ולא על פי שבטים. מה זה הדין הזה של שבטים? בפשטות הדברים, לא יכול להיות ספק בתורה, שבטים זאת הנהגה רוחנית. זה לא משפט הצדק בין אחד לשני, משפט הצדק דברי ריבות כחלק, אבל שבטים זאת הנהגה רוחנית. יש נשיא שבט והוא המנהיג הרוחני. ואני אתן שתי דוגמאות, דוגמה אחת פשוטה יותר, דוגמה שנייה מסובכת יותר, אבל גם כן נכונה מעין כמותה. ודוגמה אחת, אנחנו נפתח במדבר כ"ד, סיפור בעל פאור המוכר לנו היטב, סליחה, כ"ה, הבנתי, המדבר כ"ה, ושם אני חושב הדברים ברורים לחלוטין. ובכן, וישב ישראל בשיטים ויאכל העם לזנות על בנות מואב, ותקרן על העם לזבחי אלוהיהם, ויאכל העם וישתחוו לאלוהיהם. ויצמד ישראל לבעל פאור ויחרף אדוני בישראל ויאמר משה ויאמר אדוני משה קח את כל ראשי העם והוקע אותם לאדוני נגד השמש וישוב חרון אף אדוני מישראל פשטות הדברים קח את כל ראשי העם והוקע אותם כלומר את הפושעים כן יחד עם ראשי העם ויאמר משה אל שופטי ישראל אנחנו מדברים פה על שופטים ויאמר משה אל שופטי ישראל הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור איך אני יודע שהכוונה כאן לשופטי השבטים? מהמשך. והנה בני ישראל בא, ואנחנו יודעים שכל התסבוכת של 200 שבט שמעון, זה אחר כך נראה מתוך כל המפקד, נכון? כלומר, מדובר פה על שופטי השבטים, האחריות, וזה נאמר פה בפורש שופטים, האחריות הרוחנית שלהם, על טיהור השבט מן העבודה הזרה ומבעילת בנות הנחש שהייתה שם. זה אחריות של שופטי השבט, לכן יש לנו מושג שנקרא שבט הנידח. דוגמה נוספת פחות ידועה לדעתי זה מעשה העגל, ופשטו את הדברים, מי להשם אליי ויאספו אליו כל בני לוי, ואומר משה עליהם, כה אמר השם אלוקי ישראל, כן, שימו איש חרבו על ירחו, יפגו ושוב משער לשער במחנה, וירגו איש את אחיו, ואיש את רעהו, ואיש את קרובו. כלומר, לאן הוא שלח אותם? לא להרוג את כל עם ישראל, אלא להרוג את מי? את אחיו, את רעהו ואת קרובו, כלומר, את בני לוי שנצמדו לעגל. על זה נאמר בפרשת וסות הברכה, אומר לאביו ולימו לא ראיתי, ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע, כי שמרו אמרתך וברית חיינצו. והלכו להרוג את קרוביהם, ושבט לוי היה השבט היחיד שנטהר ממעשה העגל. לא בגלל שהוא לא עבד את העגל, אלא בגלל שהוא נטהר. אבל זה אומר לנו שזה דין קודם כל ובראש ובראשונה של שבטים. אבל זה הכל הולך, אני חושב, בכיוון הזה של הנהגה רוחנית, בעיקר כאמור שיטתו של רבן שמעון בן גמליאל. ביקשתי מכם לראות גם את הגמרא בהוריות בעניין הזה, ואני אקריא אותה. הוריות דף ה' עמוד א', הורו בית דין של אחד מן השבטים ועשה אותו שבט על פיהם, אותו השבט חייב ושאר כל השבטים פתוחים, לדברי רבי יהודה. חכמים אומרים אין חייבים אלא להוריית בית דין הגדול בלבד. כאן מדובר כמובן על פער העלם דבר. לדעת רבי יהודה כל שבט מחויב להוראת ההלכה של בית הדין של השבט. שוב עולה הדבר הזה נלמד מהמילה לשבטיך, שזה הפסוק שבו נזכר את המצווה, ואם כן זה הולך בכיוון שדברי הריבות זה חלק מהתורה כולה, ואור וחושן משפט זה חלק מארבעה חלקי שולחן ערוך או הטור, ולא רק בשאלות שקשורות למשפט. הדבר הזה, אני חושב, תביעות עצמיותיו, יש גם בבית שני, שם יהיה מדובר על פלחים, זה מעין שבטים, כגלל שבבית שני, כמו שאנחנו יודעים, כבר בא סנחריב ובלבל האומות, כן? כלומר, כבר לא היו לנו שבטים, כבר לא היה לנו כל הדבר הזה, זה דברים שאנחנו נעסוק בזה בכיוון אחר. אני רוצה לעבור לשאלה אחרת, שנראית לי שאלה מהותית מאוד, כאן עוד פעם, איזושהי הפסקה קלה, לשאלות, שום דבר, מקשיבים בכלל, נמצאים איתי. ובכן, אני רוצה עכשיו לראש שאלה לגמרי אחרת, או, כן. שמעתם את השאלה, כן? למדנו את הרמב"ם, איך הסמ"ג מתמודד עם כל השאלות. הסמ"ג מדבר רק על מצווה אחת, הוא מונה שם עוד מצוות לגבי בית יהודה. הוא מונה מצווה שופטים ושוטרים, תיתן לך, כן? בכל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך, לשבטיך, הוא טוען שהמצווה הזאת עוסקת בלא תתה משפט, לא תכיר פנים, לא תיקח שוחד, צדק צדק תרדוף. זאת מצווה שהיא נפרדת, והיא עוסקת בשאלת הצדק בין אנשים, וזה נפרד לגמרי עם כל מיני שאלות של הנהגה רוחנית וכדומה, שנלמדות לגבי כי יפלא ממך דבר למשפט ומונה מצווה. מה? אני לא יודע, הוא לא מדבר שם מפורש על הנהגה רוחנית, הוא מדבר שם על פסקים של ה... הוא לא מזכיר, אני לא יודע עד כמה לסמ"ג יש. הנהגה רוחנית זה כבר תרגום שלנו. זה תורה שבעל פה, תורה שבעל פה ולשמוע אלה, ועשית על פי הדבר שיגידו לך, את זה הוא מונה, את לא תסור הוא מונה. אבל זה מצווה, זה עולם אחר, זה לא חלק ממצוות המשפט. בסדר, כן.
גם זה שופטים
השאלה, אוי ואבוי לך, אוי ואבוי לנו עם השוטרים, עם המערכת החינוכית, זה משהו... לגמרי אחר, מי אתה תשים שם במערכת החינוכית, את הישם או את ה... לא, 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 זה לא מערכת חינוכית, זה מערכת ביצועית. יש לי כאן פרק, אבל אני חושש מאוד שלא נגיע אליו, יש לי כאן פרק מתוכנן לדבר על השוטרים, כן? יש לי כאן פרק שלם. אם נגיע, נגיע, אני חושש מאוד שלא. כדי להגיע לזה, אני צריך להגיע לשעה מאוד מאוד מאוחרת, אני לא רוצה להגיד. אני רוצה לגעת בשאלה, שהיא לכאורה, כן. רק תגיד בקול. הרמב״ם והסמך? אני מעריך שהם יסכימו אם יהיה איזה רב קהילה או אם יהיה איזה מגיד מישרים, אבל המצווה בתורה זה על ידי בית הדין. אותו בית דין שמנהל את המשפט הוא בית הדין שמוביל את כל ענייני, את כל העניינים הרוחניים של המדינה. בעוד שהסמך מבדיל. אתה דיברת לפי הרמב״ם, לא? לפי הרמב״ם והחינוך זאת אותה מערכת כאן. בסדר? אני רוצה לעסוק בשאלה שהיא לכאורה שאלה לגמרי משנית, אבל לדעתי זה הררים התלויים בשערה, בהבנת כל מושג מערכת המשפט בתורה. והשאלה שאני רוצה עכשיו לשאול, האם מינוי שופטים זו מצווה התלויה בארץ, או זו מצווה שאיננה תלויה בארץ? שנאמר כאן, המקום אשר יבחר, או אשר בשופטים ושוטרים תיתן לך, בכל ארציך, אשר אשר השם אלוקיך נותן לך, נותן לך בכל שעריך, סליחה, אשר השם אלוקיך נותן לך, לשבטיך, כי יפלא ממך הדבר על המשפט, וקמת ועלית על המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. כל הדברים האלה מקרינים מצווה התלויה בארץ, מצווה התלויה בירושלים, משהו מהסוג הזה. כל זה לעומת, כמובן, איזו פרשה? פרשת רוצח בשגגה, ששם נאמר, והיו אלה לכם לחוקת משפט לדורותיכם, בכל מושבותיכם. שם נאמר, ושפטו העדה, והצילו העדה, והיו אלה לכם לחוקת משפט לדורותיכם, בכל מושבותיכם. כל מכה נפש, לפי ידים, ירצח את הרוצח, ועד אחד לא יענה בנפש למות. המושג בכל משמעותיכם, כמו לגבי שבת, אנחנו למדים שבת שהיא מצווה שאיננה תלויה בארץ בכל משמעותיכם, וגם לכאור הבתי דין, זה גם בכל משמעותיכם, בכל מקום. שאלה לכאורה לגמרי משנית, אבל אני רואה בה שאלה מהותית מעין כמותה, להבנת המצווה. שאלה הזאת אגב קיימת גם בבני נוח, שלכאורה גם לגביהם יש לכאורה מצווה להעמיד שופטים בני נוח לצוות על הדינים, אנחנו עוד נראה את הדבר הזה. אבל אנחנו נראה שייתכן שבני נוח, לפי הרמב״ם, מעמידים בפלחים. בארץ ישראל יש דין, אנחנו תכף נקרא את זה, גם פלחים וגם ערים, מהי נפקא מינה? זה לא רק שאלה של זמינות. לכאורה ערים, מה שנאמר, בכל שעריך, שעריך, שער זה איזה חפצה של מצווה, שמים בשער מזוזה, גם בשער העיר, נכון? צריכים לשים מזוזה. בשער צריך לשבת בית משפט, זה איזשהו דין בקדושת העיר. לעניות הבנתי אגב, הדבר הזה מתקשר, אם אנחנו כבר בעניין הדיומה, רמז קל השיעור שנתתי במוצאי שבת. פה הלכת כמעט ל... תורת פורים, בסדר, מותר, בחודש אדר מותר. אבל אני מתכוון לדבר אחר. זה דין מוקפות חומה. הרי יש לנו, והרי הירושלמי, אני מזכיר שוב דברים שכברנו, אני לא רוצה להיסחף יותר מדי לשיעור, נתנו שיעור ארוך מאוד וגדול מאוד, שעסק בהרבה מאוד דברים, אבל המחלוקת בירושלמי בין חזקיה לבין רבי יוחנן, האם טבריה, קוראים בה בתתוו או ביודלת, כיוון שטבריה מצד ההגנה היא נחשבת מוקפת חומה. למה? כיוון שהצד היחיד שהיא חשופה הוא ים. אז אם אתה מדבר על ערים במושגים הפוליטיים המדיניים של מגילת אסתר, הצרים אותם, תף ונשים ושלם לבוס, אם זה הקובע לך מוקפת חומה, אז טבריה היא מוקפת חומה. אבל אם אתה קובע את זה על פי דין בתי הרי חומה, אתה צריך חומה גמורה. יש קדושה בבתי הרי חומה. תסתכלו במסכת כלים, 10 קדושות הם תחילת מסכת כלים, למעלה מהם בתי הרי חומה שמצורעים משתלחים מהם. מה דין בתי הרי חומה? יש לו דין של מחנה ישראל. מה זה הדין הזה? הכל יכול להיות מבוסס רק על פרשת בהר, על השאלה אם ניתן לגאול בית או לא ניתן לגאול בית? זה נפקמינה לגבי קדושה? מה אכפת לי כל שאלת גאולת בתים? לעניות הבנתי, בתי הרי חומה, יש להם מלבד חומה, מה יש להם עוד? שער. הרי לא יכול להיות שער אם אין מוקפת חומה, נכון? יש שער, יש דין, שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך אשר השם אלוקיך נותן לך. זה דין של קדושת הארץ, קדושת בתי הרי חומה. זה סיבה לקרוא בעיר בית התוו. זאת עיר שיש בה קדושה שהמחייב שלה, וזה אנחנו תכף נראה, זה השער, ולכן צריכים להשיב שם בית משפט כחלק מקדושת הארץ, חלק מקדושת המקום. ואז יש לך ירושלים שהיא המקום אשר יבחר השם, ושם יושב בית הדין הגדול. לא שמעו שום דבר, תודה. ובכן, זה קודם כל דין של בית הדין הגדול, שזוהי קדושת ירושלים וקדושת הר הבית, המקום אשר יבחר את הדבר הזה. אנחנו תכף נוכיח בעזרת השם באותות ומופתים ביד חזקה ובזרוע נטויה. והקדושה שלמטה מירושלים זה הקדושת בכל שעריך, בתי ערי חומה, עם קדושה של בתי ערי חומה, ששם צריכים להושיב סנהדרין קטנה. דין בית של שלושה, זה כנראה רק עניין של זמינות המשפט, כן, עניין טכני שצריך להיות משפט בכל הארץ, כל הארץ משפט, אבל הדין המיוחד של בית דין קשור לקדושת הארץ. לאור זה אני צריך להתמודד עם הפסוקים בפרשת רוצח בשגגה, ששם כתוב בכל משפטיכם. אבל דין בכל שעריך, כאמור, כמו שיש דין של מזוזה, כמו שיש דין של הנחת חנוכיה, של הנחת, כלומר של הדלקת נרות, אני מתכוון לומר, כך יש דין להושיב בית דין בשער כחלק מקדושת העיר. הצדק וכל הקשור בו זה חלק מקדושת העיר. את הדבר הזה אנחנו נשתדל עוד מעט להוכיח באותות ומופתים, בעזרת השם. אבל בואו נראה את הגמרא, כן? או בואו נביא קודם כל את הפסוק היסודי בעניין הזה, והוא כמובן, אלוהים ניצב בעדת אל. אני רוצה לשאול, מה זה אדם? על פי ההלכה, מה זה אדם? אדם זה 10 אנשים. קודם כל, בראש ובראשונה. כן, לומדים את זה מיד מתי לעדה הרעה הזו. אבל זה איזשהו לימוד שהוא אסמכת. עיקר הלימוד הוא כמובן של העדה, אלוהים ניצב בעדת אל. ואיך אני מגיע, והמספר הבסיסי של 23 נאו? 10. זה המספר הבסיסי. מישהו מהר, בחור חכם, יגיד לי איך אני מגיע מ10 ל-23? ושפטו העדה והצילו העדה. עדה שופטת, עדה מצלת. ואז כמובן, אני צריך גם שתוכל להיות הכרעה, כבר שהכרעה לחוב זה רק על פי 2. אז אני מגיע מ-20 ל-22, ואין בדין שקול, אני מגיע ל-23. כך אנחנו מגיעים לדין, ואמרנו שגם בית הדין הגדול, המספר הבסיסי של 71, מהו? 23. זה המספר הבסיסי. אם היה תלוי בי, אבל זה אף אחד לא אומר, טוב, בסדר, יותר טוב שלא. אבל לעניין שלנו הדין הבסיסי הוא עדה. ואני אמשיך ואומר, שאנחנו מדברים על הפיכת סדום. אין ספק, המספר הבסיסי שם הוא מספר 10. כל העמידה על המקח מ-50 ל-40, מ-40 ל-30, מ-30 ל-20, מ-30 ומ-20 ל-10, זה ללא ספק כמו רשי. זה לא עמידה על המקח בשוק פרסי, אלא זה פחות ערים, נכון? כלומר, 5 ערים אז 50, 4 ערים, כלומר 40 אז 4 ערים, וכולי. לעניות דעתי זה לא סתם ששופרים מי יתפלל מנחה ומי לא מתפלל מנחה. מי אמר יעלה ויבוא, ואם אין השאר אנשים שאמרו יעלה ויבוא, אז הופכים את סדום. על מה מדובר בסדום? על המשפט, זאת השאלה שם, כצעקת! מדובר שם על המשפט. עשרה צדיקים בסדום פירושו שיש שם בית משפט אחד שאפשר לסמוך עליו. אדם. זה יכול להציל את סדום. אחר כך תשעה וצדיקו של עולם מצטרף איתם, זה בסדר. זה כמובן עוד דין, אבל הדין היסודי הוא דין של משפט, של עדה שופטת ועדה מצלת. מי שלא מאמין לי, לאיזה פרשה ילך מהר בתנ"ך? הפרשה הבולטת ביותר, לא היחידה, פילגש בגבעה. בואו נפתח בשופטים פרק א', מי שהיה לו שכל והביא לו רק חומש אלא גם תנ"ך. הדברים שם ברורים לחלוטין. אמרתי כ"א, לא, התכוונתי כמובן ט'. כלומר זה כבר בכף. כן, זה אחרי רצח הפילגש, הכצעקתה, כל הסיפור שם אין ספק שמבחינת סגנונו על מה בנוי, כל סיפור הפילגש, סדום ועמורה. בואו נראה מתי נהפכת סדום ועמורה. ויצאו כל בני ישראל, פרק כ, ויצאו כל בני ישראל ותיקהל העדה, כי איש אחד, לבידן ועד באר שבע, בארץ הגלעד, והתעזבו כל בני העם, כל שבטי ישראל בקהל, כן, וישבו בני, כן, ואמרו להם, דברו איך נהייתה הרעה הזאת. הנה כולכם. ואז הוא היה כל העם, כי איש אחד לאמור לו, נלך איש לעולם, נעשו איש לביתו, ואתה עשה הדבר שנעשה לגבעה עליה בגורל, וקחנו 10 אנשים למאה, וכל שבטי ישראל וכולי. וישלחו שבטי ישראל אנשים בכל שבטי בנימין, לאמור מה הרעה הזאת אשר נהייתה בכם, ואתה תנו אנשים בני בליעל, ונמיתם, ונבערה הרעה מישראל, ולא עבו בני בנימין, וכולי, 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 וכולי. מי השופט שם? בפרשה במשפט על פילגש בגבעה, מי השופט? העדה, היא השופט. ברור שלאורך ימים, וגם שם, אני חושב שזאת הייתה יותר תקלה מאשר דבר טוב, אבל לאורך ימים לא ייתכן מצב שכל העדה שופט. לכן 10 מייצגים את העדה, 10 מייצגים את כל הקהל. זה בעצם הדין היסודי. אז מייצגים את כל הקהל, גם 10 יכולים להיקרא עדה. אבל במושג הגדול מה זה עדה? כל הדת בני ישראל. זה מופיע לנו כמה וכמה פעמים, אבל העדה יכולה להיות גם עד מתי לעדה הרעה הזאת. על למה הם נקראים עדה? בגלל שהם 10? למה הם נקראים עדה? בגלל שהם 10? עד מתי לעדה הרעה הזאת? למה? כי הם נשיאי השבטים, הם המייצגים את העם. יש שם ייצוג לשבטים. עולה אם כן של עדה של 10 אנשים זה המייצג. וגם כשנאמר בפרשת רוצח בשגגה, שדומה מאוד לפרשה שלנו, ויש גם דמיונות סגנוניים, אני לא נכנס אליהם כרגע, במדבר למד ה', פשטות הדברים, מי שיקרא את הפרשה ולא מכיר את מסכת סנהדרין, אז איך הוא ילמד את זה? פרק למד ה' פסוק כ"ד, ושפטו העדה בין המכה ובין גואל אדם על המשפטים האלה, והצילו העדה את הרוצח מיד גואל אדם, והשיבו אותו העדה אל איש מגלתו, שנעשה מביא השבת בוט הכהן הגדול, אשר משך אותו בשמן הקודש. מה היינו מבינים? שכל העם מתאסף ודנים את האדם, אם זה באמת היה בשוגג או במזיד, ועושים שם דיון כזה, כמו שהיה באספת הפוליס ביוון העתיקה. ככה אי אפשר לנהל משפטים, כל אחד הבין את זה. כל משפט כזה יהיה משפט פופוליסטי, כמו באמת שהתנהל משפט בפילגש בגבעה, ואולי זה הלקח. אבל העדה זה אלה שמייצגים את העם, בוחרים את העדה הקטנה מתוך העדה הגדולה, או כמו שם נשיאי השבטים. אבל אנחנו צריכים ושפטו העדה, והצילו העדה, מאלה אנחנו צריכים 20, ומ-20 אנחנו צריכים ל-23, וזה דין שיושב עכשיו. זוהי ההלכה היסודית. אנחנו כמובן עוד נוכיח את זה, אבל אני רוצה לקרוא בספר המצוות, אבל לפני כן אולי נראה באמת את הדין במסכת מכות. סנהדרין נוהגת מנען המילי, ניתנו רבנן והיו אלה לכם חוקת משפט לדורותיכם, כן, סנהדרין נוהגת, במשנה כתוב, בפרק א' משנה י' א', סנהדרין נוהגת בין בארץ, בין בחוץ על הארץ. מנענה מילדת לנו רבנן, והוא אלה לכם לחוקת משפט לדורותיכם. אמרנו סנהדרין שנוהגת בארץ ובחוץ לארץ. אם כן, מה אתה אומר, בשעריך, בשעריך אתה משיב בתי דינים בכל פלך, בכל פלך, בכל עיר ועיר, ובחוץ על הארץ, אתה משיב בכל פלך ופלך, ואי אתה משיב בכל עיר ועיר. כל המשמע שיש דין בתי דינים גם בחוץ לארץ, זוהי הגרסה הפשוטה, ואנחנו עוד נוכיח אותה באותות ומופתים. יחד עם זה, ופה אני חייב לקצר, אז נעלה אתכם ישר על טרמפ, ולא מכוח קושיות ותירוצים אני אעלה לכם את זה. כנראה באופן ברור מאוד, אני אומר את התשובה לפני שאני אומר את השאלה, כנראה באופן ברור מאוד גרסת הרמב״ם הייתה אחרת. ומה הייתה? בשעריך אתה מושיב בתי דינים בכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר ובחוץ לארץ אי אתה מושיב הדיינים, אי אתה מושיב בכל פלך ופלך ואי אתה מושיב בכל עיר ועיר. כבר מחלוק את שתי הגרסאות שלגבי המילה אי. האם אתה מושיב בכל פלך ופלך או אתה לא מושיב לא בכל פלך ופלך ולא בכל עיר ועיר. אז מה זה סנהדרין שנוהגת בארץ ובחוץ לארץ? מה המשמעות? סנהדרין שנסמכה בארץ וקרה איזה מקרה בחוץ לארץ שצריכים לשפוט, יכולים ללכת ולשפוט. כלומר, הדין זה לשפוט, אבל אין דין של הקמת בית משפט, אין דין של הקמת סנהדרין, כמו שאמרנו, זה דין בקדושת הארץ ולא סתם בקדושת הארץ, לעניות דעתי בקדושת בתי הרי חומה. שוב, זה לא מקובל להלכה, מה שאומרת. הלכה אומרת כל עיר של 120 איש. אני מבין שהמצווה היסודית היא קדושת בתי הרי חומה בכל שעריך. ואני עוד אסביר לנו, בעזרת השם, אם נספיק. מקום מקום אני קורא בספר המצוות של הרמב״ם באותה מצווה שדיברנו עליה, ומתנאי מצווה הזו שיהיו השופטים האלו מדרגה למעלה ממדרגה, ושיתמנו בכל עיר 23 דיינים מקובצים כולם במקום אחד. מה המקום הזה? בשער העיר, שעיר הוא יעל המספר הזה. ואלו סנהדרי קטנה. יהיו כולם מקובצים במקום אחד מיוחד להם, ויהיו שאנשי המעטים ואין אלה סנהדרי קטנה, יתמנו בה 3 לעשות הדינים הקטנים. אני רק רוצה להעיר כאן, שמה שהגמרא לומדת לגבי עיר שחייבת ב-23, רק את ההערה הקטנה שלי, זה נשמע לי כמעט לא מציאותי. כל מקום של 120 איש יהיו סנהדרי קטנה. עמודי, זה רק אם על הארץ היה את השם כמיים לים לחסיד. אפשר, איך עיר יכולה להחזיק דבר? אני אומר שוב עניות דעתי שהדין היסודי הוא בתי הרי חומה. שיש להם קדושת מחנה ישראל, שהם צורעים משתוחים. זה הדין היסודי של הסנהדרין, ולכן זה דין בשער. שער יש רק לבתי הרי חומה. אבל שוב אני כופף את דעתי הצרה מפני דעתה הרחבה של ההלכה בעניין הזה, ושכל עיר של 120 איש מקימה סנהדרין של 23, איך עושים את זה? לא יודע. בכל אופן, נחזור לדבר שלנו. ואני קורא בספר, באותה מצווה ברמב״ם, בקופה ענבב, ולשון הספרי, כאן כתבתי לכם, זה לא הספרי, זה ספרי זוטה ומדרש הגדול, באומרו יתעלה במכה נפש בשגגה, והיו אלה לכם חוקת משפט בדורותכם בכל המשפטכם, אמרו בכל המשפטכם בחוץ לארץ. אז הרמב״ם שאומר שזה רק בארץ, אומר שאי אתה מושיב. יכול אפרי מקלט יהיו נוהגות בחוץ לארץ, כלומר אי. הדינים ינהגו בארץ ובחוץ לארץ. המשפט עצמו. אך לא בהכרח, כן, לא, הדינים ינהגו בארץ ובחוץ לארץ. מה זה הדינים? המשכתי לקרוא בטעות, כי אצלי כבר כתוב גם הפירוש, המשפט. טעות, גם שמתי לכם תכלת וירוק שם בקורות, ועשיתי זה כשכתוב אצלי. המשפט נוהג, ולא כמו שגרסו כמה אנשים ושרבבו פה עוד יוד קטנה, ותראו מה חשיבותו של קודשו של יוד. מה קורה אם אתה משרבב פה עוד יוד קטנה? אז אתה קורא, הדיינים ינהגו בחוץ לארץ, אבל לדעת הרמב״ם רק המשפט נוהג שם. משפט מלוא כל הארץ משפט, כמו שאמר רבנו אהרון ברק שכבר הזכרנו, מלוא כל הארץ משפט. ולא כל הארץ, הכוונה בארץ, בחוץ לארץ, בכל מקום, משפט צריך. אם יש רוצחים, צריכים לשפוט אותם גם בחוץ לארץ. אבל בתי דינים לא, אלא רק דינים. לדעת הרמב״ם כאמור, אי אתה מושיב בכל פלך וחלק ופלך ובכל עיר ועיר. זה גם מה שעולה מהחינוך בתף צדי א', נוהגת מצווה זו, כלומר סנהדרין גדולה וקטנה, ובדין של שלושה בארץ ישראל, שיש שם סמיכה, אבל לא בחוץ לארץ, שאין סמכים בחוץ לארץ. אז בכל מקום כל נסמך בארץ, הוא ישפוט אפילו בחוץ לארץ. הוא תולה את זה בסמיכה, אני תולה את זה בקדושת הארץ. הוא תולה את זה דווקא בדיני סמיכה, עוד מעט נגיע לדברי רבי יהושע בן לוי, בהגמרה, בסנהדרין י"ד, הוא תולה את הכל בסמיכה, אני טענתי זה דין בקדושת הארץ. אבל, כמובן, דברי החינוך פה חשוב מאוד, אבל הוא סובר כמו הרמב"ם בארץ ישראל בלבד. אני קורא באמת את הגמרא בסנהדרין בעניין הזה. אמר רבי יהושע בן לוי, סנהדרין י"ד עמוד א', אין סמיכה בחוץ לארץ. מה אין סמיכה? אין למה דלא דיין דיני כנסות בחוץ לארץ, ואתנן סנהדרין נוהגת בין בארץ ישראל ובחוץ לארץ, אלא דלא סמכינן בחוץ לארץ. לדעת החינוך, אם אני מבין אותו נכון, וזאת גם דעת הרמ"א, דומה לזה מאוד, שם, על אתר, אנחנו לא נקרא אותו מפאת קיצור הזמן, סמיכה היא תולדה של מצוות מינוי. כלומר, במקום שיש מצווה למנות שופטים, אז גם יש אפשרות למנות שופטים. כלומר, יש דין סמיכה. אם אין סמיכה בחוץ לארץ, מבין החינוך, סימן שאין מצווה למנות שם שופטים. כי אם היה מצווה למנות שם שופטים, גם היה סמכים כמובן. סמיכה זה לא דין בקדושת הארץ. אלא במקום שצריכים למנות שופטים, שם מתבקש שיהיה דין סמיכה. ואם אין סמיכה בחוץ לארץ, מה זה אומר? שגם אין מצווה למנות שם שופטים. יש מצווה לדון שם דינים. במקרה קרה שם איזשהו דין, אז שיביאו שופטים. אבל לא צריכים להושיב שם בית. שוב, כנראה כגרסת הרמב״ם, אי אתה מושיב בחוץ לארץ, אי אתה מושיב בכל פלך ופלך, ואי אתה מושיב בכל עיר. ומכאן נתתי לכם שרשרת של מצוות בחינוך, שאנחנו יכולים לעבור עליהן בשנייה אחת, ושמה רציתי להוכיח מכל הדברים האלה? שמינוי שופטים זה מצווה תלויה בארץ, ולא רק שמצווה תלויה בארץ, אלא כל הדינים שתלויים במינוי שופטים, הופכים להיות מצווה תלויה בארץ. נקרא במהירות שנצטווינו להעמיד את העוברים, על קצת, את העוברים, על קצת מצוות שבתורה וחנק, שנאמר מקיש באמת מות יומת, מצווה זו אינה נוהגת עליו בארץ, כן, דנים דיני נפשות עליו בארץ, כן, זה לא אומר שמותר להרוג מחוץ לארץ, ברור לכם, זה לא שלא תרצח זה מצווה תלויה בארץ, כן, אלא נצטווינו להעמיד, זה מצווה בארץ, למה כי רק בארץ יש בתי דין, שלא נאכל בשר שור נשכל, אפילו שחת קרוי, כן, ונוהג את מצוות עצום שרוב שחורים ולכבוד, ובארץ ישראל דווקא נוהג שור נשכל על פי סמוכים, בדין של 23. שלא נאכל אם יש חשפה, נוהג את מצווה זו לעשות דין מחשבים, זכרים וכו', דווקא בארץ ישראל, כן, בין סורר ומורה, נוהג את בארץ ישראל בלבד, שאין דנים דיני נפשות אלא שם, כן, שלא נלך אחרי נחשים, כן, יותר כדאי שלא ללכת לפני נחשים. אבל בואו נגיד את מסורת אחרי נחשים, אם בא כמובן על ניחוש, לא תנחשו, נוהג בכל מקום ועובר עליה וכו' וכו' וכו'. הכוונה בארץ הקדושה, שהיא מקום המשפט של 23, אין דיני נפשות בחוץ לארץ, זה במסור בלבד, ברור לחלוטין בספר החינוך שהוא הולך לחלוטין בעקבות הרמב"ם. אין שום דין של שופטים בחוץ לארץ. אני יודע הבנתי שגם מאחורי החינוך, למרות כל מה שאמרנו, הסיבה שאין מצוות מינוי, אמרתי, אין מצוות מינוי בגלל שאין סמיכה. אבל למה אין מצוות מינוי? כיוון שישיבת שופטים זה דין בקדושת הארץ, גם אם לא נקבל שזה דין של בתי הרי חומה כמו שאני טענתי, זה דין בקדושת הארץ. אני עובר לרמב״ם, אני רוצה שנראה אותו וגם הרמב״ם הוא די פרובלמטי. אין אנו חייבים, אני קורא ברמב״ם סנהדרין א', הלכה ג'. אין אנו חייבים להעמיד בתי דינים בכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר. כלומר, לא חייבים להעמיד בכל פלך ופלך, אלא בארץ ישראל בלבד. אבל בחוץ לארץ אינם חייבים להעמיד בית דין בכל פלך ופלך. כסף משנה שרוצה ליישב את הרמב"ם כמו כל הראשונים, אז מוסיף מילה אחת. איזה מילה? אלא. אבל בכל הגרסאות שיש לנו בכתבי היד של הרמב״ם לא מופיעה מילה. אז אם אתה מוסיף את המילה האלה, אנחנו חייבים להעמיד בית דין, אלא בכל פלך ופלך. אבל כל הגרסאות של הרמב״ם בידינו, וראינו את זה גם בספר החינוך, וראינו את זה גם ברמב״ם בספר המצוות, אי אפשר להתווכח לזה. אלא הגרסה נראית כמו שהבין הרמב״ן, ותכף אנחנו נראה את הרמב״ן. ברמב״ם אין שום מצווה להעמיד בתי דינים בחוץ לארץ, זה דין בקדושת הארץ. ואני אומר מול הרמב״ם בספר החינוך, מי יעמוד מולם בכלל? מה, רק הגרסה שלנו בגמרא תעמוד מולם? באמת היא שגרסה שלנו בגמרא זה רוב הראשונים, אבל אני רוצה להוכיח את גרסת גמרתנו, ולהוכיח אותה לפחות מעוד שני מקומות. אחד מהם זה שלושה מקומות. אני הוכיח את גרסת גמרתנו נגד הרמב״ם, ופלא גדול לי על הרמב״ם שגרס בגמרא כפי שגרס. והמקום הראשון זה הספרי. זה התוספתא. תוספתא בסנהדרין פרק ג' הלכה י'. סנהדרין נוהגת בארץ ובחוץ לארץ, שנאמר והיו אלה לכם חוקת משפט לדורותיכם בכל מושבותיכם. בארץ ובחוץ לארץ. אם כן, למה נאמר שופטים ושוטרים תיתן לך, אלא בארץ ישראל עושים אותם בכל עיר ועיר, בחוץ לארץ עושים אותם פלחים פלחים. דברים ברורים, וכאן כבר אי אפשר לשנות גרסה. שוב, מה הסברה? על פי זה להבדיל בין הארץ לבין חוץ לארץ. אם עולה מכאן שבית דין זה לא דין בקדושת הארץ, אז איזו סברה יש להבדיל? למה בחוץ לארץ פלחים פלחים, אילו בארץ ישראל בכל עיר ועיר? לעניות דעתי, אני לא רואה מנוס. ועל זה בעצם הסתמכתי קודם. להגיד, יש דין אחד להעמיד בכל העולם משפט, ויש דין שני של בתי הרחוב. אין לי סביר לך. מקודם יכולתי להגיד, רק בארץ ישראל, לא משנה איפה, יש דין להעמיד בתי משפט. אבל אם יש דין להעמיד בתי משפט גם בחוץ לארץ, ודין להעמיד בתי משפט לא קשור לקדושת הארץ, על כורחנו הדין להעמיד בכל עיר ועיר, זה דין של קדושת בתי הרחמה. לי אין מנוס מזה. מי שרוצה שייתן הסבר אחר, בטוח שיש לכם הסברים אחרים וטובים, אני, זה ההסבר הכי טוב שיכולתי למצוא. אבל בכל אופן המחלוקת הזאת, הבאתי לכם את המאירי. הבאתי? אז בואו נראה את המאירי במכות. שאומר דברים ברורים כאן על הדבר הזה, הוא אומר, אבל בחוץ לארץ אי אתה מושיב בכל פלח ופלח ובכל עיר ועיר, אלא שאם הם מאמנים שם יש להם תורת סנהדרין, אם עושים יש לזה דין סנהדרין, ויש גורסים, אבל בחוץ לארץ אתה מושיב בכל פלח ופלח, זה לא אומר המחוזות, אבל לא בכל עיר ועיר, ולא יראה כאן, שבכל חוץ לארץ אנו אין. כלומר, הוא עצמו מבין שיש כאן מחלוקת גרסאות, מכיר במחלוקת הראשונים בסוף, צריך לדעת, אבל אני אומר, התוספתא סומכת את ידיה על גרסת הגמרא שלנו נגד הרמב״ם. לעניות דעתי זה גם עולה בעוד שני מקורות. בספרי זה גם עולה, וגם בירושלמי. יש לכם ירושלמי במכות? סנהדרין נוהגת בארץ ובחוץ לארץ, תכתבו לכם בחוקת משפט ובמושבותיכם, אתם לומר שופטים ושופטים, נתן לכם בכל שערי בערי ארץ ישראל, אלא שבערי ארץ ישראל מושיבים דיינים בכל עיר ועיר, ובחוץ לארץ מושיבים אותם פלחים פלחים. דברים ברורים. הרמב״ם על כל זה העביר קו, ולמד כמו גרסתו בבבלי, וככל הנראה, למרות כל המקורות האלה, הבין הרמב״ם שרבי יהושע בן לוי חולק על זה, ואם הוא אמר שיש סליחה רק בארץ, הבין שכנראה, כמו החינוך, שיש דין בתי דינים רק בארץ. על סמך מה הוא חולק, כלומר, היו כאן כנראה מקורות שונים, והוא מכריע כרבי יהושע בן לוי, וממילא בחוץ לארץ גם אין לי דין פלחים, אין לי שום דין אחר. בסדר, יש לנו גם דין נוסף. והוא הדין של פלחים, וזה דין מעניין ביותר, וגם הרמב״ם מודה לו, וזה מופיע לנו בסנהדרין נ"ו עמוד ב', הבאתי לכם במקור הזה, אבל הוא לא מודפס אצלכם. אלא אמר רב אחא בר יעקב, לא נצרכה אלא להושיב בית דין בכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר. שימו לב, בכל פלך ובכל עיר. על מה הוא מדבר שם? על בני נוח. והם בני נוח לא יפקוד, ואתן הקשב שנצבו ישראל להושיב בתי דינים בכל פלח ופלח ובכל עיר ועיר, כאן נצבו בני נוח להושיב בתי דינים בכל פלח ופלח ובכל עיר ועיר. זה כבר דין אחר. אצל בני נוח יש מצווה שיהיו בתי דין, כמובן זה לא קדושת בתי הרחומה ולא שום דבר דומה, כאן זה עניין של זמינות, וזה בני נוח נצטבו על הדינים. אז איך זה יכול להיות שבני נוח נצטבו וישראל לא נצטבו? בחוץ לארץ? על כורחנו, בני נוח שזה מקומם, נצטבו. ישראל, שכל ישיבתם בחוץ לארץ זאת ישיבת ארעי, לא נצטבו לתת בכל פלח ופלח ולא בכל עיר ועיר, בגלל שכל ישיבת ישראל בחוץ לארץ זה גדר של ישיבת ארעי. אני חושב שאין מנוס מזה. אני אקרא גם את הרמב"ן כאן, והרמב"ן מביא את המחלוקת הזאת בגדול, והרמב"ן זה בדברים, בתחילת פרשת שופטים. ציווה בתורה עד האלוהים יבוא דבר שניהם ונתן בפלילים, ואם כן מצווה שיהיו לישראל פלילים, פלילים הוא מסביר שופטים. ובאר בכאן, שישימו השופטים בכל הריהם כאשר ייתן להם השם את הארץ, כי בחוץ לארץ אינם חייבים למנות להם בתי דין. אבל כאשר יצעק המעוות, יעמדו עליו הראויים לשפוט ובשפטיהם ישפטו, או יעלה לארץ והם ישפטו במקום המשפט. ולפי זה אני מדבר, אין ישראל שבחוץ לארץ מצווים למנות להם דיינים בעיירות. וכן כתב הרב רבי משה, הרב רבי משה זה כמובן הרמב"ם. אבל במסרת מכות שנו, והיו ללכים חוקת משפט לדורם, כל משמעותיהם הוא מביא כאן את המחלוקת הזאת עם כל משמעותם, אבל את נקודת המחלוקת, כל הדבר הזה כבר דיברנו. יכולתי להביא פה מפירוש המשניות של הרמב"ם כמה ראיות, נוותר עליהם. אני רוצה לדבר כאן על פשר השערים והמקום אשר נבחר. קודם כל אני רוצה לדבר כמה מילים על המקום אשר נבחר. רמב"ם ידוע מאוד מפורסם מאוד, לא הבאתי אותו לכם כדי לקצר. זה הרמב"ם במצוות עשה קנ"ג, זה מצוות עשה לקדש חודשים לעבר שנים, כלומר להתקין את הלוח. אומר שם הרמב״ם, אבל מצווה זו לא יעשה אותה לעולם זולת בית הדין הגדול בלבד ובארץ ישראל בלבד. אלא שבעת הצורך ובדרך רבים בארץ ישראל, אז אפשר לבית הדין הסמוך בארץ ישראל, הסמוך בארץ ישראל, הכוונה שסמכו אותו בארץ ישראל, שיעבר שנים יקבע חודשים מחוץ לארץ כמו שעשה רבי עקיבא, זה כמובן רק כדבר ארעי. היה טיפה. שוב, אני אומר, לולי דברי הגמרא, אבל הדברים שומעים מתוך הבית. יש סיפור בגמרא בברכות, מתארת את חנינה בן אחי רבי יהושע, שגם כן הלך לחוץ לארץ ועיבר שנים וקידש חודשים. שלחו אגב שני שליחים, כן? ואמרו לו, למה אתה מעבר שנים וזה בחוץ לארץ? אז הוא אומר, כן, גם רבי עקיבא עשה כך. אמרו לו, רבי עקיבא לא הניח גדול כמותו בארץ ישראל. נו, גם אני לא הלכתי גדול כמותי בארץ ישראל, מה הבעיה? אמרו לו, גדעים שהנחת נעשות ישי. כלומר, מה הייתה שם המחלוקת? המחלוקת הייתה מי הגדולי. זה, אני אומר, הדוסי עכשיו בגמרא, אני לא יודעת כמה הוא מחייב מבחינת ההלכה, אבל בלולי דברי הגמרא, אני הייתי מיישב את זה בצורה אחרת. למה לרבי עקיבא היה מותר ולחנינה בן אחי רבי יהושע היה אסור? רבי עקיבא היה משהו הרעי, הוא נרדף מפני הגזרות, אז הוא הלך לשם, עיבר, זה היה פעם אחת, פעמיים, וחזר לארץ. חנינה בן אחי רבי יהושע עבר דירה, גר בחוץ לארץ. מה, אנחנו ניתן בדרך קבע לעבר שנים בחוץ לארץ? זה ודאי דבר שעל פי הרמב"ם לא יעלה על הדעת. אבל הגמרא לא אומרת את זה, אני רק מעיר את זה. אבל חשוב לי ההמשך, דברי הרמב"ם ההמשך זה ממש נשמע מיסטיקה. הוא אומר, וזה שהיותנו היום בחוץ לארץ מונים במלאכת העיבור שבידינו, ואומרים שזה היום חודש וזה היום יום טוב, לא מפני חשבננו נקבעו יום טוב בשום פנים אלה, מפני שבית הדין הגדול שבארץ ישראל כבר קבעו. אומנם נחשב את היום כדי שנדע כפי שקבעו הם. רוצה לומר? מי? בני ארץ ישראל. על קביעתם נמשוך ולא על חשבוננו. והבן זה מאוד ואני אוסיף לך ביהו. הרמב"ם אומר, לא אני. והבן זה מאוד ואני אוסיף לך ביהו. אילו אפשר דרך משל שבני ארץ ישראל ייעדרו מארץ ישראל, חלילה לאל מלעשות זאת. הוא הבטיח שלא ימחה אותו את האומה מכל וכל. תראו איזה ציוני. ולא יהיה שם בית דין, ולא יהיה בחוץ לארץ בית דין שנשמח בארץ, נהיה חשבוננו, לא יהיה אלינו, אז כולם בשום פנים. קראתי את זה מהר, אבל מי שיכול לדייק מהלשון, מי בכוח קובע את הזמנים בפוטנציאל? מי בפוטנציאל קובע את הזמנים? לא בית הדין, אלא מי? בני ארץ ישראל. ומה שחשוב זה אם קיים ציבור בארץ ישראל. כמובן מי שמייצג אותם זה בית הדין, אבל בית הדין הגדול מייצג את בני ארץ ישראל, כמו שאמרנו עם העדה. זה ייצוג, אבל מה שקובע זה בני ארץ ישראל. אם לא יושבים יהודים בארץ ישראל, אי אפשר לקדש שמנים, לעניות דעתי, בגלל שאנחנו חייבים כדי לקדש שמנים, זה שהיא התחלה מסוימת. הרי הארץ, מזרח, מערב, אתם יודעים שהשם משורך כל מקום שעה אחרת. צריכים לקבוע איזושהי נקודת התחלה, ומה נמשך אחריה. ולכן חייבים להיות בני ארץ ישראל בארץ ישראל. אבל בית הדין הוא רק בגדר של מייצג של העדה. העדה הקטנה מייצגת את העדה הגדולה. לעניות דתי זה גם עולה בהלכות גיור, ואני מוכן להקריא. לפיכך לא קיבלו בית דין, אני קורא בייסורי ביה, פרק י' ג'. לפיכך לא קיבלו בית דין גרים כל ימי דוד ושלמה, בימי דוד פרשם עם הפחד חזרו וכולי, שכל החוזר מן העקום בשביל דבר מאבלי עולם אינו מגרי הצדק. ואף על פי כן היו גרים הרבה מתגרים בימי דוד ושלמה בפני הדיוטות, והיו בית דין הגדול, חוששים להם, לא דוחים אותם אחר שתפלו מכל מקום ולא מקרבים אותם עד שתראה אחר איתם. ולפי שגייר שלמה נשים ונשם וכן שימשון גייר ונשם ודבר ידוע שלא חזרו בשביל דבר ולא על פי בית דין גירו חשבה מה כתוב כאילו אלוקים. כלומר עניות הבנתי ברמב״ם כשבא גר להתגייר מי היחיד שמושמח לגייר אותו? בית דין הגדול. נכון שבפועל גם בית דין קטן מעברים שנים ומקדשים חודשים, שלושה אנשים מספיק, אבל כי הם מייצגים את בית הדין הגדול. נכון שכל שלושה אנשים של בית דין מגיירים אנשים, אבל רק כמייצגים של בית הדין הגדול. ובית דין הגדול היו חוששים, לא הסכימו ולא לא הסכימו, ולכן הם כאלה חצי גירים, חצי... אבל מי שקובע אם הם גירים זה בית דין הגדול. מה הסמכות של בית הדין הגדול? האומה. ראיה ברורה לכך מאיפה? לעניין שלנו בגיור. מגילת רות. מה עושה בועז? הוא אוסף את כל העיר, זוכרים שם את הסיפור? אוסף את כל העיר ואומר, עדים אתם היום. והם אומרים, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך, כרכן וכלאי אשר בנו שתי בית ישראל, ומחר כבית פרס אשר ילדת אמר ליהודה. מה זה דין של הקהל שמקבל את רות אליו כגיורת. אבל כמובן, אנחנו לא נשאל את כל עם ישראל, אז את מי שואלים את העדה? את העדה הקטנה. מי זה העדה? בית דין הגדול, כמייצגים את הציבור כולו. אבל הציבור הוא המקבל אליו את הגר אל תוכו. ולכן אני לא מזלזל בכלל בסיפור הזה שהגיור היום נחשב אצל כל מיני אנשים מי ששרת בצהר. אני לא מזלזל בזה בכלל. אני אומר לאנשים שאני מדבר ואני צריך לדבר בכל מיני פאנלים ובכל מיני מקומות, אתם צודקים, אבל זה לא מספיק. אני לא אומר זה לא נכון. מי ששרת בצהל, היום יש מציאות שהקהל מקבל אותו אליו. אני יכול להוכיח במגילת רות שצריכים עוד דברים, גם קבלת מצוות, מאם השם אלוקי ישראל השבת לחסות תחת כנפיו. אבל להגיד שזה לא שום דבר, זהירות. אל תזלזלו. אם אינם נביאים, בני נביאים. יש לזה משמעות. בית הדין הוא המייצג של הקהל. אני קצת חורג מהזמן, בגלל שיש פה כמה דברים שאני מוכרח. לא יעזור לך. אני קצת חורג. ואני רוצה לחזור לעניין של בית הדין בשער, ואני פה חייב להגיד כמה דברים. וודאי שמתם לב, כן, שאת ההידרדרות של ראש הישיבה שלכם, שבפעם הקודמת הביא מקורות מפלביוס, ועכשיו לא פחות ולא יותר הביא מחוקי השנונה. כן? אנחנו מתדרדרים. אבל אני רוצה לומר כמה דברים. עוד מעט אתם תגיעו לסוגיות הגדולות, מאיפה לומדים שלושה דיינים ונקרב בעל הבית אל האלוהים. ואשר ירשון אלוהים. וזה כתוב שם שלוש פעמים, ומזה לומדים והאלוהים, מה הכוונה האלוהים? הדיינים. ואני רוצה לגוע בעניין הזה קצת בפשוטו של מקרה. מה זה האלוהים ופשט הדברים? דיינים יכולים להיקרא אלוהים. איך אני יודע? אלוהים ניצב בעדת אל בקרב אלוהים ישפוט, ומה הוא אומר להם? אני אמרתי אלוהים, אתם ובני עליון כולכם, אכן כאדם תמותון, בגלל שהם שופטים שקר. כן? לעניות דעתי, הפרק מדבר שם על בני אלי, אבל זה סיפור אחר. כן? בני עליון זה בני אלי, ומדבר שם על השופטים, כל הפרקים שם מדברים על חורבן שילה. תסתכלו, אני לא נכנס כרגע לכל הסיפור הזה, אבל זה בהחלט נכון שאלוהים יכולים להיקרא דיינים. אבל אני חושב שפשט המקראות כאן, וזאת השאלה, למה דיינים נקראים אלוהים? גבל, מה, אפשר להשוות מישהו לקדוש ברוך הוא לקרוא לדיינים אלוהים? אם לא ימצא הגנה ונקרב בעל הבית אל האלוהים, מה פירושו? בואו נפתח במלכים, א', פרק ח', פסוק למד א'. את אשר יחטא איש לרעהו ונשבו עלה להעלותו, עלה זה שבועה, נשבו עלה להעלותו, ובא עלה לפני מזבחך בבית הזה. ואתה תשמע שמיים ועשית ושפטה את עבדיך להרשיע רשע לתת דרכו בראשו ולהצדיק צדיק לתת לו כצדקתו. נקרא בעל הבית אל האלוהים, לאן זה? למזבח. למה הוא קרב למזבח? נגיד שזה המזבח, למה הוא קרב למזבח? להגיד כאן אני נשבע את המילים האלה. ומה זה התפיסה הזאת? זה שבועה בנקיטת חפץ. הוא תופס את המזבח. מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו? כי חפיים ובער לבב אשר לא נוסע על השם נפשי ולא נשבע נאמן. זה כאן הובא עלה לפני מזבחך השם. הוא קרב לפני האלוהים, הקדוש ברוך הוא, והוא נשבע. יש לנו אירוע כזה, ומה הוא? סוטה. הסוטה עומדת לפני המזבח, ומה התפקיד של הכהן? להשביע אותה. אם לא שכב איש איש אותך, והיא אומרת אמן אמן. ואם חס וחלילה היא שקרה, אנחנו יודעים מה קורה. תסתכלו בספר זכריה, שמתואר שם דבר כזה גם לגבי הגנב. תפתחו בזכריה, פרק ה', ותראו שהמקרה של סוטה חוזר גם בגנבים, כמו בפרשה שלנו. זכריה, פרק ה'. עכשיו תנקו לי את זה משיעור תנ"ך. לא שייך לשיעור הכללי, אבל בואו נראה במילים ספורות את העניין הזה. פסוק א', שוב הרי והנה מגילה עפה. המגילה הזאת היא ממש כמו מגילת סוטה, תכף תראו איזה. ויאמר אליי מה אתה רואה, ואומר אני רואה מגילה עפה, אורכה 20 באמה ורוחבה 10 באמה, ממש כמו האולם שלפני היכל הבית. ויאמר אליי זאת העלה, היוצאת בני כל הארץ, כי כל הגונב מזה כמוה וכל הניקה וכל הנשבע מזה כמוה ניקה. הוצאתי אנו מדורי צבאות ובא אל בית הגנב ואל בית הנשבע בשמי לשקר ולן ותוכלתו וחילת בית הצו ואת הבנה. ממש כמו פרשת סוטה כשהיא נשבעה לשקר שמחלה אותה מבפנים וצפתה בפניה ונפלה יריחה. זה גם על נשבעים אחרים לשקר, גם על ממון ולא רק נועפת. זה ונקרב בעל הבית אל האלוהים. לא באתי להכחיש פה דברי חז"ל שהאלוהים זה השופטים, אבל למה שופטים נקראים אלוהים? ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, למה נשמחה פרשת משפטים לפרשת מזבח? ללמדך שתושיב דיינים אצל המזבח. נחיל את המפורש. וזה נכון. שהרי מה כתוב שם בפרשת מזבח? מזבח אדמה אתה עושה לי, וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמך את שמך ואת בקריך. מה ההמשך? בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. אם אתה נשבע על אמת, אתה תקבל ברכה. מה אנחנו מבינים מזה? שאם חס וחלילה אתה נשבע על שקר, כל הקרביים שלך ידברו. כל הקרביים שלך ידברו. שלא תעיז. ושם עומד בית דין ושומע את השבועה, והשבועה תדע להיפרע ממך לטוב או לרע. גם סודאי, אם נשבעה לאמת ונקטה ונקרא זרה, נזרעה זרה, הייתה הכרה, יולדת וכו', מקבלת גם ברכה. אבל ונקרב בעל הבית אל האלוהים זה לקדוש ברוך הוא, אל המזבח, ששם נמצאים הדיינים. וכאן אני מגיע לעיקר העניין. בואו נלך לחוקי השנונה, תביא לי את זה, אין לי לפניי. בואו נלך ונקרא שם את הדבר המרתק הבא. אני מתעניין קצת בכל מיני חוקים כאלה. אפשר להוציא שם כל מיני דברים מעניינים. איפה זה? איפה השנונה? שנונה, מן דחר שמה.
למטה.
למד, בני השלונה, עשית זה בכוונה קטן. 1770 לפני ספירת הנוצרים, ימי המלך דדושה, שקדם לחמורבי. טוב, הבאתי לכם בדיוק איפה זה, אני כותב, עם שדוד נשדד בית האיש השומר ועבדה עבדת בעל הבית, זוכרים כי ייתן איש הרי וכסף וכלים לשמור וגונב מבית האיש, יחד עם רכושו של בעל המשמרת שנתן לו, בעל הבית את שבועת האל, תמשיכו, בשער האל, את השם של עבודה זרה, אני לא רוצה להגיד בבית מדרש, שווה היא שווה. כלומר, לאן הוא הולך? לשער האל כדי להישבע. מה משמעות ההשוואות האלה? אני לא רוצה כרגע לגוע, אני רק רוצה לקרוא עכשיו להבדיל אלף אלפי הבדלות, לקרוא את הפסוקים של המשווה. בואו, נלך לפרשת שופטים. עבור שאני אומר עכשיו זה לא שלי. זה גנבתי מהרבי אל בינון, אז לא גנבתי, אני אומר את זה בשביל. מה שאני הולך עכשיו להגיד, את השנון הזה אני גיד. זה לא תחום שלו, אבל עכשיו אני הולך להגיד דבר שלמדתי מתורתו של מורי ורבי הרבי אל בינון. שופטים ושוטרים, זו המשווה שלנו. שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך אשר אדוני אליך, נותן לך לשפטיך ושפטו את המשפט צדק. אמרנו, לכאורה מדובר כמו הסמק. לא תקח משפט, לא תקח פנים, לא תקח שורת. כל מדבר משפט צדק. אבל יש המשך, צדק, צדק, תרדוף, נכון? בואו נמשיך. לא תיתן לך אשר הכל עץ, אצל מזבח אדוני אלוהיך אשר תעשה לך, ולא תקים לך מצבה אשר שנא אדוני אלוהיך. לא תזבח לאדוני אלוהיך שוב עשר שיבומו כל דבר רק את עבד אדוני אלוהיך. כי מסביק עם אחד האחד שחקה ועוצתה את האישה. איך משתרבבים כאן שלושה פסוקים שלא שייכים לכלום? לולי זה שמה עוד נמצא בשערים? מזבח. או מצבה, אבל מצבה כתוב שעשו. תכף ניגע. ליד השופטים נמצא מזבח, עד שאנחנו מגיעים לשאלת המקום אשר יבחר, שאז כמובן זה נעלם ואסור לנו להקים מזבחות. אבל כשהיה מותר להקים מזבחות, איפה נמצא המזבח? בשכל שעריך. ונקרב בעל הבית אל האלוהים, הוא הולך לבית הדין שיושבים בשער, בשער נמצא מזבח. נביא פסוקים כמה שאתם רוצים, אבל בואו נביא אחד, בואו נפתח במלכים ב' כ"ג. לצורך העניין. פסוק ידוע ופורסם בהקשר הזה, זה המהפכה הדתית של יאשיהו, ואני קורא בפסוק ח'. מהפכה הדתית של יאשיהו, מלכים ב', פרק כ"ג, פסוק ח'. ויבא את כל הכהנים מערי יהודה, ויתמא את הבמות אשר כתבו שם הכהנים מגבע ועד באר שבע, ונתץ את במות השערים אשר פתח יהושע שר העיר אשר על שמאל איש בשער העיר. שומעים איפה היו המצבות במזבחות? בשער העיר. שם זה יש שם. זאת הייתה המזוזה של העיר, זאת הייתה קדושת העיר, כמובן יש מקומות, זה נעשה. אבל זה בדיוק מה שמצאו בתל קייפה. כאן לידינו, כולם יודעים איפה זה, כן? תל קייפה, מי שלא היה שמהר ירוצי עליה לשם, לא על חשבון סדר. אבל שמהר ירוצי עליה לשם. ושם רואים את המצבה שמצאו בשער העיר. שם היה בית הדין, והיה צורך במצבה או במזבח, והתורה אוסרת מצבה, למה היה צורך בזה? כדי להישמע. וזה היה במקום ההוא, כל זה קשור לקדושה. יש פה עוד המון 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 דברים, אבל אני לגמרי הגזמתי, ולכן אנחנו אפילו חזרה לא נעשה. מקווה, הבנתם פחות כל פרק ופרק, דנו בהתחלה על שאלת אבי דין הנפשי, ודנו על כל דאלים כבר, ואחר כך דנו מה עיקר מצוות שופטים, וזה הרמב״ם והסמג, ודנו בשאלה אם זה מצווה תלויה בארץ, אם זה מצווה תלויה בבתי הרחומה, ודנו על השאלה מה הייתה משמעות השערים, עם כל מה שיש לנו עם דדושה ועם השנונה ועם כל הקשקשנים האלה, אבל לא חשוב כרגע לעניין שלנו, זה איזושהי פתיחה קטנה לדברים שיש לפניכם, והסיום הקבוע שלי, כל מי הראשון שיבוא יקבל את הדפים, ומי השני ואילך יגשו לאורחי והוא ייתן לכם את זה על דיסק אונקי.